Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Shalom, ani Shlomi Eldar. ובפרק הפודקאסט היום אני מארח את חברי משכבר הימים, דוד רגב. רגב הוא נציב פניות הציבור של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. אז הנה סיפור. כשהתחלתי את דרכי העיתונאית, הייתי צוער, לא כל כך צעיר, בקורס כתבים בערוץ הראשון של הטלוויזיה, השנה הייתה 1990. נדרשנו הכתבים המיורדים להכין כתבת פיילוט, מבחן, על משפטי גבעתי בית. קבוצת חיילים מואשמה בהרג פלסטיני בעזה במהלך האינטיפאדה הראשונה. אבל הם לקחו את דבריו של שר הביטחון יצחק רבין לשבור להם את הידיים והרגליים ברצינות יתר, והם לא רק שברו את ידיו ורגליו, אלא היכו אותו למוות, את הפלסטיני הראשון שנפל להם לידיים. לצורך כתבת הפיילוט הראשונה, התקשלתי לדוד רגב, עיתונאי שכיסה את אזור לכיש ורצועת עזה. שכל חבריי לקורס הלכו לחפש את החיילים המכים, אני, מה לעשות, אני חיפשתי את משפחת הקורבן בעזה. ביקשתי מרגב עזרה, והוא אמר לי, בוא למשרדי באשדוד. באתי. לא הכרנו קודם. והוא עשה מעשה לא מובן מאליו בקרב עיתונאים. הוא נתן לי את מספר הטלפון של המקור שלו בעזה, ואמר לי, סע לשלום, ובזכותו צלחתי את קורס הכתבים. דוד רגב פרש מתחום העיתונות, סיים לימודי משפטים לפני יותר מעשור, והיום הוא נציב פניות הציבור של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. אנחנו נשוחח על השנים שלו בעזה, היכרותו עם השייח אחמד יאסין וראשי הזרוע הצבאית של חמאס שהוקמה מול עיניו, הסיפורים הגדולים של חייו, ותאמינו לי יש הרבה, וגם על התקשורת הישראלית בימים של מלחמה, שהוא מתוקף תפקידו מפקח עליה. מיד מתחילים.
הפודקאסט של שלומי אלדר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום רגב.
שלום וברכה.
אני תמיד קורא לך רגב, אני חושב שכולם קוראים לך רגב ולא דוד.
כן, כן, גם אשתי וגם אמא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה קוראת לי רגב,
הרגל. גם אשתך קוראת לך רגב?
כן, עניין של הרגל.
אז הנה, מכיוון שאתה העלית את העניין הזה של אשתך, וחשבתי שנדבר על זה בסוף, צריך להגיד שאשתך, סיגל רגב בוכריס, היא עורכת ראשית של העיתון ידיעות אחרונות.
כן, המקום שגם התחלתי בו את הקריירה העיתונאית שלי. כן, כן, גאווה גדולה.
אז אתה יודע מה, בוא, לא תכננתי שנתחיל ככה, אז בוא נתחיל ככה. איך זה להיות נשוי לעורכת עיתון שיוצאת בבוקר מוקדם וחוזרת באחת בלילה?
תראה, אנחנו שנינו באים מעולם העיתונות, אז זה לא חדש לי, לא חדש לשנינו, אבל כמובן שכשאתה עורכת ידיעות אחרונות, אז אתה יודע, אתה על 180 כל הזמן, אז הלחץ הוא הרבה יותר גדול, אבל שנינו התחלנו את חיינו, גם בזוגיות, דרך אגב, גם הכרתי אותה דרך עיתון. זאת אומרת, כשהכרנו בפעם הראשונה, הכרנו דרך עיתון, היא באה, היא רצתה לעבוד בעיתון מקומי באשדוד, שאז הייתי כתב שם, וימים גם אחראי על הכתבים, והגיעה לאשדוד, היא הייתה אחרי תיכון, ושוחחנו, אני הייתי אמור לקבל אותה לעבודה, ואתה יודע, אז היא, איך אומרים, הדלקנו אחד על השנייה, ואחרי אותה שיחת היכרות, היא ביקשה שאני אלווה אותה לתחנת האוטובוס, להראות לה איפה האוטובוס חזרה לבית שלה בקריית גת, ואמרתי לה, אוקיי, והלכנו לתחנת האוטובוס, וחמישה אוטובוסים לקירת גת עברו, ואמרתי לה, זה עוד לא הגיע, עוד לא הגיע. אז ככה זה התחיל, ככה התחיל הקשר בינינו, ולאורך השנים היו עוד הרבה דברים ואירועים וסיפורים שקרו בזוגיות שם, שהכניסו את עולם התקשורת לתוך הזוגיות שלנו, כי חיים של זוג עיתונאים זה דבר שלא מכירים אותו.
אנחנו מכירים, אני חושב, 40 שנה, נכון? משהו כזה?
30 ומשהו שנה, כן.
כן, אף פעם לא שמעתי את הסיפור הזה, אף פעם גם לא שאלתי אותך את השאלות האישיות האלה, אבל אתה יודע, כשבאים לפה לאולפן הזה, הכל פתוח.
פתוח.
אני זוכר אותך, כשאתה היית כתב בלחיש, היית פותח את העיתון ידיעות אחרונות, ומי שקורא, זר שהיה מגיע, מה שנקרא מהחלל, היה חושב שאזור לחיש זה 3/4 מדינת ישראל. אתה היית אחד הכתבים, לא אחד, הכתב הכי חרוץ שפגשתי מימיי. היית איזה 20 ידיעות בידיעות אחרונות ביום. היית מפעיל רשת תקשורת שלמה שמספרים לך, והיית אחראי על רצועת עזה. אבל אני רוצה לדבר איתך עוד על סיגל.
כן.
שזה בסדר, אני מקווה.
כן.
אתה יודע, סיגל היא העורכת הראשית של עיתון גדול, האישה הראשונה, והמזרחית הראשונה. אני לא אוהב את ההפרדות האלה של המזרחית, אבל אתה יודע, בימינו, בארצנו, כמו שאומרים, זה דבר מתבקש. איך זה קרה?
תראה, טוב, לי זה לא חדש, היא סופר מוכשרת. למעשה מהיום הראשון, מהיום שהיא התחילה לעבוד, היא התחילה את חייה בעולם העיתונות בגיל 15, עוד כשהייתה תלמידה בתיכון, בעיתונים מקומיים בקריית גת, שמשם היא באה. ולימים היא התקבלה לעבוד בעיתון מקומי באשדוד, בכאן דרום, ומהרגע הראשון שהתחילה, החריצות שלה, היצירתיות שלה, אתה רואה שהיא נלחמת על כל דבר, ולאט לאט היא טיפסה והפכה לעורכת הראשונה של העיתון המקומי באשדוד. ואחרי כמה שנים, פנה אליה העורך הראשי של ידיעות תקשורת, וביקש, הציע לה לעבור לעיתון ירושלים, שזה עיתון הדגל של רשת מקומוני ידיעות אחרונות. וכשהוא הציע אליה את זה, היא אמרה כן, היא קודם כל אמרה כן, וזה היה אתגר עצום, כי זה לעבור מאשדוד לירושלים, גם פיזית דרך אגב לעבור מאשדוד לירושלים, אבל גם מנטלית לעבור לעיר הכי גדולה והכי מסוכרת, ואתה יודע מה זה, ירושלים זה לא דבר שהוא פשוט, ושהיא אמרה כן, היינו בטוחים שאוקיי, תיכנס לעניינים, קח כמה חודשים, אז הוא אמר לה לא, משבוע הבא את מתחילה. ואני הייתי בדיוק בתקופה שלמדתי לבחינות לשכה, עם שתי ילדות קטנות בבית, ופשוט עלתה...
בחיות לשכת עורכי הדין.
לשכת עורכי הדין, ופשוט שבוע אחרי זה התחילה לנסוע ולנסוע ולחזור. עכשיו, לנסוע מאשדוד לירושלים ולחזור כל יום ולהרים עיתון כזה, כשהעיתון המתחרה, עיתון העיר, עיתון כל העיר, היה העיתון המוביל, ותוך כמה שנים עשתה את המהפך הזה, גם הובילה וגם הפכה אותו לעיתון הטוב ביותר שלהם, ובכלל ברשת. אותו דבר חזר עצמו גם כשהיא מונתה לעורכת הראשית של ידיעות תקשורת. זאת אומרת, כל דבר, באמת, בעשר אצבעות, בכישרון גדול, בלא לוותר לעצמה, וכמובן שהכי חשוב שעלה את הגב שלי, זה הכי חשוב.
תגיד, ביחסים בין בני זוג, אתה תמיד היית המוביל, ופתאום אשתך היא המובילה, היא מה שנקראת המנוע המוכר יותר, זה כן. משפיע עליך?
לא, באהבה גדולה, בגאווה ובאהבה גדולה, אמרתי לה, לא הרבה מכירים את זה, אבל יש את מרגרט תאצ'ר ודניס תאצ'ר, תמיד היו צוחקים, הרי הייתה ראשת ממשלה, ודניס תאצ'ר זה שהיה אמור ללוות אותה, והיה אמור לארח את בנות הזוג של ראש הממשלה, אמרתי לה, אני נכנס לתפקיד של דניס תאצ'ר, באהבה גדולה, אני עושה הכל, כל מה שצריך, וצריך לזכור גם שבתחילת דרכי עיתונאית, בידיעות אחרונות, אני הייתי זה שהייתי עם הריצות ועם הקריירה ו-24-7 ועוזב הכל ורץ לפיגועים ומסקר, וכשיש שתי ילדות קטנות בבית, אז אם אפשר להחזיר, אז למה לא? ובכיף ובגאווה, אין גאווה יותר גדולה מלראות את בת הזוג שלך גם עורכת את העיתון הכי גדול והכי טוב במדינה.
תגיד, והיא חוזרת רק אחרי שסוגרים את העיתון, אז מה, כל ערב בין ראשון לחמישי אתה נכנס לבד למיטה לישון?
בהתחלה הייתי מחכה. ולשמוע את הסיפורים. זה גם היה מרתק לשמוע מהזווית שלה כעורכת, כי אחד התפקידים שלי בעיתון בהמשך היה רכז הכתבים, ואני התנהלתי מול עורך העיתון. אז זה היה חשוב לי לשמוע ככה את הצד שלה. בהתחלה כן, אחר כך, אתה יודע, כבר נכנסים לשגרה, אז כן, אז מדברים בבוקר, מה שנקרא, יש לנו את הזמן איכות בבוקר, בין לבין, אז זה הזמן העיקרי שלנו בסופי שבוע. אבל להתרודה כל הזמן, גם בסופי שבוע, 24/7.
תראה, שני גברים עיתונאים יושבים ומדברים על אשתו.
כן.
היה לכם סיפור, סיגל חלתה לפני כמה שנים.
כן. כן, כן, כן. כן, היא 2016, היא לקטה בסרטן שד, ונצאה לעבור טיפולים. לא, לא דיברנו על זה, זה לא, גם זה לא, לא יצא. היא התקנה בעבודה, היא נאלצה לעבור את כל הטיפולים הכימותרפיים, עם כל החבילה, פאה וכל הדברים האלה, ולאחר מכן, שהיא הייתה בתהליך החלמה, היא הייתה צריכה לעבור סדרת ניתוחים, לשחזורים וכל מיני דברים שמסביב, שאני לא רוצה להיכנס אליהם, וזה לקח זמן. ובאותה תקופה, הבת שלנו הגדולה הייתה בטיול של אחרי צבא בדרום אמריקה, והייתה התלבדות גדולה אם לספר לה. כי מצד אחד, זו אמא שלה, מצד שני, לא רציתי להחזיר אותה לארץ בתקופה הזו, כי, אתה יודע, חוזרים מדרום אמריקה, מטיול שאחרי צבא, אז לא יעשו אותו עוד פעם. כן. הייתה התלבטות גדולה, והתייעצנו והתייעצתי, והרופאים נתנו לנו להבין שהיא יכולה להישאר שם, ואז התחיל תהליך של התאיה כזו, מין סוג של שקר לבן כזה, כי היום, בעידן של היום, כולם עם טלפונים, אז היא הייתה מתקשרת, ועושים שיחות וידאו כאלה, וכולי. אז איך היא תראית, אמא, עם בלי שיער, אז עם פאה, ודברים מהסוג הזה, ותמיד היינו ממציאים, והשתקנו את כל המשפחה, שמישהו לא יפלוט חלילה משהו, וכשהיא חזרה, ביום שהיא חזרה מדרום אמריקה, כל כך שמחה ומרוצה, ועם מיליון סיפורים, נתנו לה ככה לספר, ואחרי כמה שעות ישבנו איתה, ודיברנו איתה, והיא מאוד כעסה בהתחלה. למה לא אמרנו? מצד שני, אחרי כמה זמן היא העריכה את זה, כי ידע שהיא לא הייתה חוזרת לדרום אמריקה, וזה, כן, סיפור מורכב.
אני זוכר שאני הייתי בארצות הברית, ואתה הגעת לניו יורק, וישבנו, וסיפרת לי את זה. באמת שזה עיקה בי ממש, כי אני מכיר אתכם המון המון שנים, אבל גם דרך ההתמודדות שלך. אתה, אני חושב, התחלת לרוץ.
כן. כן, צריך להבין, מי שנמצא בחבילה הזאת של מחלה וכל מה שמסביב, הרי בסופו של דבר הפוקוס מתמקד בחולה, של המשפחה, של המשפחה המורחבת, של הבן זוג, ואיפה שהוא, הבן זוג נשכח בצד. בסופו של דבר, כולם הולכים הביתה, באים מבקרים והולכים הביתה, ואתה נשאר לבד, ואתה נשאר לבד, וצריך לסייע וללוות, ויש גם ילדים ברקע וכו', וצריך לטפל. זה מזכיר לי את אילן גילון, זיכרונו לברכה, שתמיד כשהוא היה מגיע לאירועים של ברית או שמחות כאלה, הוא תמיד היה מביא מתנה לאחים. כלומר, תמיד שוכחים את האחים, מתמקדים בזה שעושים לו את הברית. והכל מצטבר, אתה עובד על אוטומט, אתה סוג של מ-פי כזה, יש לך חובר, מין קלסר כזה, צריך ללכת לרופא הזה ולהביא אישור כזה, ותרופה כזו וכו' וכו'. אבל באיזשהו שלב גם, אתה מגיע לסוף היום וזהו, והכל נגמר. וצריך לפרוק את כל, את כל מה שיש לך, ואחת הדרכים שמצאתי זה פשוט להתחיל לרוץ, סוג של לרוץ ממש.
והיום אתה רץ מרתון.
כן, אני רץ, אני אומר כן, כאילו זה קל, אבל כן, זאת אומרת לרוץ, 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 וזמן למחשבות, זמן להוציא אנרגיות, זה דבר שמרגיע, זה דבר שמאוד מרגיע.
שמע, כשנפגשנו באשדוד ב-1990, אם היית אומר לי שאתה תהיה רץ מרתון, וואו, לא הייתי מאמין.
היינו קצת אחרים, כשהיינו, היינו צעירים יותר, לא שמרנו על הבריאות כמו היום, אז דברים נראו אחרת לדעתי, גם המשקל, אבל כן, זה סוג של לפרוק, וזה סוג שהופך כבר לדרך חיים. זאת אומרת, הדבקתי גם אותה במחלה, זה גם רצה היום, ואני שמח ומאושר שזה באמת מאחרינו.
אתה יודע, אנחנו חברים הרבה מאוד מאוד שנים, אבל לא נמצאים כאילו בקשר יומיומי, כל אחד בעיסוקים שלו, ובתקופה שאני הייתי כמעט 10 שנים בארצות הברית, אולי מעט מאוד דיברנו, בטח לא נפגשנו. אני חושב שפעם אחת כן, שהייתי בארץ, הזמנת אותי לארוחת ערב. ואני רוצה להזכיר לך איזה ערב אחד שבאת אליי בניו יורק, והלכנו למסעדה של ישראלים, ואני חושב שהפגישה שלנו הייתה בשבע וחצי בערב, ואז כן. התחלנו לספר את סיפורי עזה, ולאט לאט התקבסו סביבנו ישראלים, ונתנו ערב עזה עד אחת בלילה או עד שתיים לפנות בוקר, כל אחד וסיפוריו, ואני רוצה לחזור למקומות האלה. אתה נכנסת לרצועת עזה 10 שנים לפניי. מתי נכנסת לעזה?
ב-88, ממש כמה חודשים אחרי תקלת אינטיפאדה, שזה גם סיפור בפני עצמו, איך הגעתי לעזה.
כן, כן. ספר.
עבדתי במקומון, ואז התקבעתי לעבודה בידיעות אחרונות, הייתי די צעיר, הייתי בן 23, משהו כזה, בשנת 88, כן. ואמרו לי, אתה תהיה כתב בלחיש, אזור לחיש, והייתה, האינטיפאדה התחילה, ולידיעות אחרונות היה כתב ברצועת עזה, זאת אומרת, כתב ישראלי שסיקר את רצועת עזה, הוא היה מגיע מירושלים, כל הזמן נכנס לרצועה וכו', ואמרו לי, יום אחד תצטרף אליו. אמרתי, אין בעד, תצטרף לעזור לו, כי יש אינטיפאדה ואבנים וכו'. עכשיו, שתבין, לא ידעתי שפה, לא מכיר תרבות לכלום, בחור צעיר, כתב צעיר, והצטרפתי אליו. אני זוכר, היינו נכנסים מהרכב שלו, והיה כתוב פרס בערבית ואנגלית, זה היה תעודת ביטחון שלנו, שלא יזרקו עלינו אבנים כשנכנסנו עם הרכב לעזה. יום, יומיים, שלושה, שבוע הצטרפתי אליו, ואז איזשהו יום, אמרו לי מהעיתון, הוא לא יבוא מחר, אז אתה כבר התנסית, אז תמשיך, ואמרתי, טוב, מתי הוא יבוא? אמרו לי, ברוכים הבאים, עזה שלך. פחות או יותר זה מה שהיה. עכשיו, לך תתחיל תפקיד, שאתה גם עיתונאי חדש, בעיתון כזה גדול, נמצא תחת, אתה יודע, תחת עין בוחנת, גם לך תתחיל להיות כתב בעזה. עכשיו, שתבין, זה גם שפה, זה גם תרבות אחרת, זה גם לשמור על הגב שלך. אתה נכנס לאזור שהוא יחסית עוין, אתה לא יודע מי יתקוף אותך, מי יפגע בך וכו'. וכל החבילה הזו, הייתי צריך להתחיל את החיים העיתונאים שלי בדבר הזה. וזה לא פשוט, אבל תוך כדי תנועה עשה...
שזה קצת שונה מכתב טלוויזיה, כי כשאני באתי לעזה, אני לא בא לבד, אני בא עם צלם, בהתחלה הייתי בא עם צוות של הערוץ הראשון, צלם, מקליט, שני מאבטחים, שכל הזמן אמרתי להם, אתם לא באים עם נשק... אבל אתה עיתונאי, ואחר כך כמובן נשארתי לבד, ולקחתי צוות פלסטיני, אבל תמיד הייתי בחברה, לא הייתי לבד, לא נסעתי במוניות בעזה. ואתה בעצם עיתונאי של עיתון, בעצם הסתובבת לבד.
כן, די לבד, בהתחלה די לבד, נכנס עם הרכב שלי, היום זה נשמע פנטזיה.
כן, זה נשמע פנטזיה, נכון.
עומר אל-מוכתר נכנס, אז פגשתי גם, הכרתי, אם תרצה נדבר עליו, על המקור ששנינו שהזכרת בהתחלה, ואז הייתי פוגש אותו, ומגיע אליו למשרד, והיינו יורדים לאכול משהו, ואפילו הייתי עושה קניות לפעמים.
חומוס חוזנדר למטה, בדיוק שאל אותי מישהו למה אתה מתגעגע, ואמרתי לו לחומוס הכי טעים, חומוס חוזנדר, החמצמץ בעזה, שאני רק יכול להגיד שהייתי שם 20 ומשהו שנים, אף פעם לא לקיתי בהרעלת קבע.
הוא היה חומוס הכי טעים, אז אני אפתיע אותך, לא רק עם הבחור שלנו הייתי אוכל את החומוס הזה, מסתבר שבאותה תקופה, המנהל הצבאי והאזרחי, היו במיליאן הסריה בעזה.
כן.
והיו לי פגישות עם קצינים, למשל דובר המנהל האזרחי וכו', והיינו יורדים למטה, הוא עם מדים, ואני עיתונאי, ויושבים במסעדה ואוכלים, זאת אומרת, קצין צהל, תחשוב על זה, קצין צהל בלב עזה, יושב ואוכל חומוס עם עיתונאי, אז היו גם דברים כאלה, כן. אבל הלבד הזה, זה נתח את חופש הפעולה, אבל מצד שני, היו לו פעם טלפונים מהשבק למערכת העיתון, תגידו לרגב שלא יגיע מחר, קיבלנו איזושהי התראה. כן. אז שלא יטייל שם בעזה מחר או מחרתיים. אבל כן, זה ללמוד שפה, זה להכיר את האנשים, זה לדבר, זה לסקר, ועם כל החבילה הזו, לרוץ חזרה לעיתון ולמכור לו את הסיפור.
ואתה ראית את... אני נכנסתי לעזה ב-1991,
כן.
כשחמאס כבר הייתה. שייח יסין כבר לא היה, הוא היה כבר בכלא. אתה היית ממש בהתחלה.
כן, כן. ההיכרות עם החמאס התחילה על רקע שני אירועים טרגיים. אנחנו מדברים על חטיפה ורצח של אביס הספורטס, ובהמשך חטיפה ורצח של אילן סעדון. היה ידוע שהם נחטפו. זאת אומרת, גם זה לא ידוע, כי ספורטס למעשה נעלם. היו כל מיני מידעים לגביו מה קרה איתו וכו'. זה היה בפברואר של אותה שנה, נדמה לי ב-89, והגופה שלו, הוא לא נמצא, ובמאי 89, 3 חודשים אחרי, אני זוכר את זה, זה היום שישי בלילה, הזמינו אותנו, הזיקו אותנו משטרת לחיש, ואמרו לנו שיש איזה חייל נהדר בשם אילן סעדון. אז מה הייתה הבעילות? גילו רכב נטוש, סוברו נטוש, עם סימני דם, ממש על גבול הרצועה, עם סימני דם ועם כל מיני דברים נוספים, והם חושדים שזה שלו, ואז התחיל החשד שלמעשה אילן סדון נחטף ונרצח, ולאט לאט התחיל להתגלות הסיפור הזה שהוא היה מדהים, הסתבר שהוא עמד בטרמפיאדה בצומת מסמיה, וחיכה לעלות לרכב בדרך הביתה לבית שלו באשקלון, ועצר רכב סוברו, אני אפילו זוכר את הצבע, זה היה תכלת כחול כזה, עם שני חרדים שישבו בו, וקרטונים מאחורה, כשיש מקום ישיבה רק לבן אדם אחד, והם אמרו לו שהם נוסעים לכיוון הדרום, לאשקלון, אז הוא עלה איתם, עכשיו תבין, שני חרדים, רכב עם קרטונים מאחורה, זה אין לך סיבה לחשוד, ובאמת הרכב נסע לכיוון עזה, ומה שקרה, אחר כך התברר לימים, שתוך כדי הנסיעה, הם תקפו אותו, והיה איזשהו מאבק, והם רצחו אותו, וניסו להיכנס עם הנשק שלו, ועם דברים שהם לקחו ממנו לרצועת עזה, וכנראה שהייתה שם איזושהי בעיה בלהיכנס, כנראה שזיהו שם, הייתה איזו התראה כלשהי, והם נטשו את הרכב ונכנסו רגלית לעזה. זה היה הסיפור, ולאט לאט התחילו לחקור, שבק התחיל לחקור, ואז הסתבר שיש תשתית שעומדת מאחרי הסיפור הזה, ולמעשה זו הייתה אותה זרוע צבאית לימים, עזה דין אל-קסאם של החמאס, שם היא התחילה, דרך אגב, אחרי כמה שנים, היו בטוחים שהוא נמצא, שהוא נקבר באזור, או בעזה, או שהוא נקבר באזור, אז תוך כדי החיפושים של אחרי הגופה שלו, מצאו את סספורטה, שנקבר לא רחוק מרצועת עזה, ואז גם התברר הקשר בין שני מעשי הרצח, ואחרי נדמה לי 7 או 8 שנים בכלל מצאו את הגופה של סעדון באזור פלמחים, כן. שזה היה מדהים.
אני זוכר שאתה היית בקשר ממש הדוק עם משפחת סעדון, עם
כן,
האמא.
כן, כן, שזה סיפור, בכלל על עבודה של עיתונאי בלחיש ועזה, אתה עושה הוליסטי, all in את כל הסיפור, כי אתה גם כתב בלחיש, שזה אשקלון, אתה גם כתב ברצועת עזה, אז מסקר את הפלסטינים, גם את הצד הצבאי וגם את גוש כתיף. כן? אז כן. אם יש לך למשל פיגוע בגוש כתיף, ולוקחים את הפצוע לברזילאי, אז אתה גם גוש כתיף, גם צבא, גם פלסטיני, וגם נוסע לברזילאי לראיין את הפצוע. זאת אומרת, זה מין all in כזה שהיה. אז כן, אז הסיקור של סעדון היה בכמה היבטים, גם הצד הפלסטיני, שנתן לי המון מידע, גם הצד הביטחוני, וגם המשפחה, האמא ז'ילברד, והאחיות שלו, והאחים שלו, וממש נרקמה בינינו, זה כבר היה, באמת, ברמת המשפחה, אז כבר הייתי מדבר איתה וירשב איתה שעות ארוכות, וימים ארוכים, עם הילדות, ובכל נקודת זמן שהודיעו לה, הייתי נמצא, זה משהו שהרבה מעבר לעבודה שלך, כעיתונאי. וכל אחד מהצדדים האלה סיפק מידע מדהים בפני עצמו, ובתוך זה גם התחלת להבין שיש פה איזה משהו חדש שקוראים לו חמאס, שמתחיל לעלות ומתחיל לצמוח, ויש בו פתאום המון המון אנשים. וגם דרך הפעולה שלו, אם אנחנו מסתכלים למשל על אירועי פיגועים כאלה ואחרים, היא הייתה מיוחדת במינה. אנחנו מדברים על תכנון, אנחנו מדברים על רכב, על התחזות, על רכב ישראלי, על התחזות לחרדים, על תעוזה, לקחת אותו לתוך רצועת עזה. דרך אגב, בהמשך, כשהם לא לקחו אותו, הם לקחו את הנשק שלו, ונתנו אותו למפקדי היחידה שלהם, ממש את הנשק שלו, ואת נדמה לי גם קומטה שלו, משהו כזה, שהם העבירו את זה, ודרך אגב, בדרך לא דרך זה גם הגיע העדכון הזה, ואפילו הציגו את זה בפני יסין, שהיה למעשה מנהיג החמאס. כן.
את יסין יצא לך לראות לפני שהוא נעצר?
היה לנו איזשהו, היה לנו, שהתחלנו להבין קצת מי הוא, היו לנו שיחות איתו, הוא לא היה מוקף כמו שהוא היה בהמשך, כן. ואישיות, אז הנגישות שלו הייתה יותר היה בהיבט הדתי, יותר הוא דיבר על ההיבט הדתי הזה, הוא לא נכנס כמובן לעניין הצבאי, ולא למדיני, ולא דיבר לפחות לא בשלב הזה על להשמד מדינת ישראל, הוא יותר נתפס כשייך דתי, כן. מאשר כאיזשהו גורם מדיני, אבל שוב, מאחר הקלעים שם, שלא ידענו ולימים ידענו, כן. זה באמת שהוא ניהל את כל התשתית הזו של החמאס.
ותקופה הזאת של סינואר, אתה זוכר את סינואר? שמעת את השם סינואר?
ממש בקצה העבודה שלי זה היה ממש...
כי הוא היה תמיד מתחת לרדאר. תראה, זה לא סוד, אני כותב ספר שיצא בקרוב, ואני בוחן אחורה איפה היה השם הזה. למשל, באחד הפרקים שלי על סינואר, בספר להכיר את חמאס, שסינואר היה אחראי לארגון אל-מג'ד, אל-מג'ד התהילה, שרצח 4 פלסטינים, עינה אותם ורצח אותם, ואני חוזר, אתה יודע, בספר שלי אחורה, ואני מסתכל על מג'ד, אין בכלל את השם, אין בכלל את השם סינואר, הוא לא קיים.
כן.
וזה לא רק אצלי, כל מערכת הביטחון, לא זרקו, אתה יודע, ותחקרתי ועשיתי מחקר גדול מאוד עכשיו, סינואר זה מישהו שאתה יודע, תפסו אותו, רצח 4 פלסטינים, את מי זה מעניין, נגמרה עבודה, שירקב בכלא, אף אחד לא ידע עליו כלום. והוא תמיד היה מתחת לרדאר.
זה מה שמאפיין את החמאס. מה שמאפיין את החמאס זה המידור, לא המידור, אבל ממש ההסתרה של כל החלק הצבאי, כל התשתיות הצבאיות.
לא, אבל יש את המפקדים הגדולים, אתה יודע, מחמד דף ידענו, המהנדס ידענו, ידענו את כל הסלח שחדה ידענו.
כן.
אותו, בגלל שהוא היה בכלא, אבל אני מדבר על מערכת הביטחון בכלל, לא גילתה בו עניין בכלל, כי הוא לא עניין אותה.
תראה, צריך גם לזכור שהחמאס, כמה שקשה להגיד את זה, הוא סוג של יציר כפיים של ישראל. הרי
הוא יציר כפיים של ישראל.
כן, הרי
אנחנו נעשה את זה, כן. יציר כפיים של ישראל, כי אני סיפרתי את זה לא פעם, שמי שהראשון שעלה על השיגעון הישראלי היה דן קרצר, שהוא היה נספח בשגרות ארצות הברית בישראל, לימים הוא היה השגריר. הוא עשה סיור ברצועת עזה ב-89, אני חושב, אחרי שהוא הגיע, הוא הגיע ממצרים. ומצרים הוא כבר ראה את רצח הנשיא סעדת, ואת האחים המוסלמים, והוא בא ועשה סיור עם השגריר האמריקאי, שכחתי רגע את שמו, פיקרסון, תומאס פיקרסון נדמה לי, והוא חזר, מה שנקרא, חצה את מעבר ארז, המום, בא והתחיל לחפש את, רצה להגיע לרבין שהיה אז ראש ממשלה, שהיה שר ביטחון, והוא היה בהלם, הוא רוצה להגיע אליו, אמר, תגידו, אתם השתגעתם? אתם מבינים מה זה המשמעות הזאת של מרכז איסלאמי, של האיסלאמיסטים הנחמדים האלה שאתם מטפחים אותם? אז הוא, מכל המחקר שלי הוא היה הראשון, אבל כן, ישראל טיפחה את חמאס, מחמוד הזהר נסע במכונית של דוד חכם, שהיה יועץ לעניינים ערבים, נסע במכונית דוקס שלו, ללשכה בקריה בתל אביב, לפגוש את מחמוד הזהר, לפגוש את רבין.
רבין, נכון, נכון. תראה, צריך לזכור אבל מה הייתה הסיבה, כי הרצועת הזה, לפחות בתקופה שאני הייתי, איפשהו התנהלה, על ידי, הייתי אומר, הראשי חמולות, השכים, אני עוד זוכר את רשד השאוואר, ראש עיריית עזה המיתולוגי, שהם חיפשו לחיות קצת בשלום, ולהעביר את היום, מה שנקרא, בסך הכל אלפי, עשרות אלפי פועלי ביוצאים כל יום, אני זוכר את הימים האלה, עם הרכבים שלהם, עם מחסום ארז, ותמיד את הפקקים של הבוקר, ואת הפקקים של החזור בערב, ואז התחילו הצעירים של הפתח לעלות. זה מעשה, זה תחילת האינטיפאדה הראשונה, וחיפשו איזושהי דרך לנטרל אותם, ומצאו איזושהי אנשים נחמדים, דתיים, שכל הרצון שלהם, ככה הם הציגו את זה, זה לעזור לאנשים הקטנים, ברווחה, בחמלה.
כן, מוסדות הדאווה.
כן, מוסדות ממש, זה ככה התחיל, והם אמרו, זה נעזור להם, נקדם אותם, על הדרך הזו לנטרל את הקיצוניות של הפתח, תראה איזה דבר מטורף זה לעומת היום, כן? והם גם ידאגו לאוכלוסייה שם, זה סוג של ווין-ווין, ואנחנו גם נשלוט עליהם, והכל יהיה בסדר. וצמחה המפלצת, צמחה המפלצת, כן. שאנחנו עדים לצערנו היום, למה שהיא עשתה ומה שהיא עושה.
אתה זוכר את הימים שעצרו את כל פעילי חמאס, 500. את 300?
משהו קצוות.
לדעתי 300, אבל כן. יכול להיות שזה 500,
כן.
כולל את השייח יסין.
כן, כן.
זה יקרה בחיים? כאילו פתאום הבנתם ש...
תראה, מה שיקרה בנו, זה החלק הטרוריסטי, שזה היה מדהים, השחד הזכרת אותו, וכל אותה יחידה 101, הם קראו לעצמם, דרך אגב, באינטרפטציה ל-101 שלנו, וכל התשתית הצבאית הזו, וכל הנועזות שלה, שאנחנו היום רואים אותה, זה היה דבר שלא הכרנו, וכשנחשפה התשתית הצבאית, והתחילו פתאום לעצור, ואתה רואה את ההיקף הזה של עצום, אז אתה מבין שצמח לך פה משהו מתחת ליד, שאתה ככה לא שמת לב אליו, כן? כמו שאמרת, מתחת לנחמדות, התחילה לצמוח המפלצת, אבל באמת הייחוד שלה היה הנועזות שלה, התחכום שלה, הקטע הזה שהם לא שהם לא מתחשבים, הם פשוט all in כזה, נכנסים, והם לא רואים בעיניים מה שנקרא, ממש כך. וזה דבר שלא נתקלנו בו לפני כן. כי מה קיבלנו באינטיפאדה הראשונה? אני זוכר את הימים, הרי זה מין אבולוציה כזאת, התחיל עם אבנים שזרוקים עלינו. אני זוכר שהייתי נכנס עם הרכב, אז היה אבנים, ותמיד הייתי בטוח שאם אני כותב פרס, את המדבקה של פרס וסחפה בערבית, אז לא זרוקים על היוונים, אני די מוגן. ואחר כך גם הגיעו במקביל הצמיגים, ולאט לאט התחילו גם את המוטות ברזל, ולאט לאט הגיעו גם הפיגועים למיניהם הקטנים, כן.
אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל נזכרתי בשם של השגריר ארצות הברית באותה תקופה, תומאס פיקרינג. ודבר שני, כן, היה כבוד לעיתונאים. אני זוכר שהייתי נכנס, וכשהיית אומר, אתה סחפי, אתה עיתונאי, וואלה, היה כבוד. קודם כל, כשאני נכנסתי לעזה, אז רק היה ערוץ אחד, כולם, עוד לא היה אל-ג'זירה.
הם הכירו אותך גם.
הכירו אותי, אני הייתי כוכב בעזה.
כן, כן, כן. תראה, היה כבוד כי הם הבינו והם ידעו שהתקשורת, הם לא יכולים לנצח את הצבא הישראלי, הם לא יודעים, אבל הם אלה שלקחו את זה, את החלש, והם עשו את התקשורת. אני אתן לך דוגמה, אני עושה מילואים, עשיתי מילואים, ואני עושה מילואים בדובר צהל. עכשיו, כשאני בדובר צהל, אני רואה גם את הזווית הזאת של הצבא, בהיבט התקשורתי מול עזה. עכשיו, מה היה קורה? אני מגיע כעיתונאי לעזה, כן? ונאמר שיש אירוע מסוים. נאמר שירו במישהו, תקפו חיילים, חיילים הרגו מישהו וכו'. אני פונה למקור שלי בעזה, נותן לי סיפור, אתה יודע, כולל באיזה חדר בלב הוא קיבל את הכדור. אתה פונה לדובר צהל, דובר צהל אומר, נושא בבדיקה, נושא בחקירה. עכשיו, את העיתון שלי, או כל אמצעי תקשורת, לא מעניין שום דבר, הוא מבחינתו תביא את הסיפור.
נכון.
ואז מה קורה? 90% לצד הפלסטיני, ו2% או 5% זה דובר צהל נושא בבדיקה, בחקירה וכו'. לקח כן. להם זמן להבין את זה. אחר כך גם נכנסו המצלמות, ואז היינו מקבלים צילומים, מה שנקרא אזורים, שטח צבאי סגור, אז אתה מקבל, ואז יש לך רק צעד אחד, אבל שוב, אתה צריך לחזור לעיתון עם סיפור. העורך שלי לא מעניין אותו שום דבר, מה הוא אומר לי? לא אכפת לי שלא תתגלח, העיקר שתהיה מגולח. זאת אומרת, תביא את הסיפור, אתה יודע, יום אחד, אני לא אשכח את זה, אני ארצח איזשהו מישהו בדרום רצועת עזה. עכשיו אנחנו מכירים, רפיח, אנחנו מכירים איך הרצועה בנויה, צפון, דרום וכו', והמרחק וכו' וכו'. וכשמתרחש דבר כזה, סוגרים את הרצועה. ואני מגיע למחסום ארז, ואני אומר, מתקשר למערכת, אז היה במכשירי, כן, אני אומר, תקשיב, הוא לא יכול להיכנס, להגיע לזירת הפיגוע, כי הכל סגור. אתה יודע מה אמרו לי? קח סירה, שם מסביב. כאילו, לא, זה לא מעניין אותנו, זאת אומרת, תביא את הסיפור. עכשיו, אז כשאתה במצב כזה, אתה חייב להביא את הסיפור, ואז הצד הפלסטיני מביא לך את הסיפור, והם ידעו יפה מאוד לתאר את הדברים, והצד הישראלי הנושא בבדיקה וכו' וכו', ואז יוצא משקל וזווית שהיא לכיוון אחר. עם השנים הם קצת הרבה התפתחו לעומת מה שהיה אז, אבל זה מה שהיית מביא איתך בסופו של דבר למערכת.
אני, תוך כדי שאתה מספר את הסיפורים האלה, אני רק רוצה להגיד לך שאתה התחלת 10 שנים לפניי, אבל יש הבדל מהותי, שהיה באותן שנים, הרצון כן לסקר את עזה, מאוד. הייתה צמה אדירה לשמוע סיפורים מעזה.
כן.
וכשאני נכנסתי, אבל עדיין, נגיד הרבה יותר מאוחר, כבר לא רצו לשמוע על עזה. זאת אומרת, אני הייתי צריך להכיל בכוח את הצופים לשמוע סיפורים מעזה, וזה ההבדל. ואני רוצה רק לצרף ברשותך, לשיחה, מישהו, בן דור שלנו,
כן.
רוני שקד, שכתב את אחד הספרים הראשונים על חמאס, יחד עם אביב השבי, ואני אמרתי לו שנתקשר אליו, ואני רוצה להעלות אותו איתנו עכשיו לשיחה, חברנו היקר, שיספר לנו איך הוא ראה את חמאס בשנים הראשונות, והוא גם היה בגדה, וניהל הרבה מאוד שיחות עם סלאח.
היי שלומי.
שלום לך.
אהלן.
אנחנו ממתינים בקוצר רוח לשמוע את סיפורך, וגם נמצא איתנו כמובן דוד רגב. מה שלומך?
אני בסדר גמור, שלום לך דוד רגב.
שלום, שלום יקירי.
רוני שקד היה כתב שטחים בידיעות אחרונות, באותה תקופה שאתם עבדתם ביחד, ורוני סיפר לי בשיחה מקדימה שהתקשרתי אליו היום, שהוא ממש עמד להיכנס לעזה היום, מחר, עומד להיכנס לעזה.
כן, עמדתי להיכנס היום לעזה, בתור קיבלנו איזה צ'ופר באנשי הוותיקים, העיתונאים הוותיקים, לראות בעיניים את המנהרות. ברגע האחרון זה בוטל, אני מקווה שאנחנו עוד השבוע נצליח להיכנס ולראות במו עינינו את מה שדיווחנו עליו, על מה שידענו, על מה שכולם ידעו, אבל לא ראינו בעיניים שלנו את מה שהיה שם. ואני מקווה שזה יקצה לפועל.
רוני, דוד ואני מקיימים שיחה על השנים הראשונות בעזה, ואתה קצת, יש לך אפור על שנינו, כי אתה גם בעזה וגם בגדה. אז בוא נתחיל מהדבר הכי, נקרא חדשותי, מערכת היחסים שהייתה לך עם סלאח אל-ערורי.
סלאח אל-ערורי, אני הכרתי למעשה, וחיפשתי אותו כבר אחרי שכתבתי את ספרי הראשון בשנת 1994, כי סלאח אל-ערורי התברר, היה אחד מראשי הזרוע הצבאית של החמאס הראשונים, הוא קיבל כסף, אז באותו תקופה, ב-1989, תחילת 90, הגיעו לארץ שליחים מארצות הברית עם מזוודות של כסף, והקימו מחדש את החמאס אחרי מעצרו של השייח יאסין וכל צמרת הארגון.
מוסא אבו מרזוק היה האיש שהגיע עם מזוודות כסף והציל את חמאס.
לא, מוסא מרזוק הפעיל אותם, שניים אחרים, לא משנה, לא משנה האנשים האלה. אחד מהם קיבל את השם של סלאח ערורי, שהיה ראש מועצת התלמידים בחברון באותה תקופה, והוא כבר היה פעיל בחמאס, נתן לו 96 אלף דולר, וסלאח אל-ערורי התחיל להקים את החוליות הצבאיות, הוא היה יחד באותה תקופה, היה לו יחסים מצוינים דרך אגב עם השייח אבו טיר, מוחמד אבו טיר, הג'ינג'י.
הג'ינג'י עשה, כן.
כן, ודאי זוכרים אותו. אבל הוא נכנס די מהר לכלא, ואז הוא נעלם, ואחרי שהוא יצא מהכלא, אחרי הרבה שנים זה לקח.
זה מעצר, רק צריך להגיד, מעצר מנהלי. הוא כל הזמן היה מעצר מנהלי, הוא היה 15 שנים במעצר מנהלי. תקן אותי אם אני טועה, אני לא בטוח שאני מדייק, אבל הוא מעולם לא נשפט, הוא תמיד היה נכנס ויוצא
למעצר. מעולם לא נשפט, והדבר המעניין ביותר, שזה הציבור לא יודע, שהוא הגיש בגץ בשנת 2010, תחילת 2010, הגיש בגץ, ואמר לי, לא, תשפטו אותי, מספיק כמה שנים אני יושב בכלא. ואז בגץ פנה לשירות הביטחון, והציע לו, בוא נעשה עסקה, תשלחו את סלאח ערורי לשנה, שנתיים לירדן, ואז, אולי הוא ישנה את דרכו ויחזור לפה אחר כך. סלאח ערורי קנה מיד את ההצעה הזאת, יצא לירדן,
ולא שף.
ומשם המשיך לסוריה, ומשם כבר הסיפור כבר ידוע. עכשיו, בזמן שהוא היה בסוריה, ועוד בזמן שהוא היה בסוריה, קיבלנו את הטלפון שלו באותה תקופה, אז לא היה כל כך בעיה להתקשר לא, כן. לא לאנשי חמאס ולא לאחרים ולקבל את הטלפון. את סלאח ערורי אני ראיינתי בפעם הראשונה בתקופה שהוא היה בבגץ. ואז התעניינתי בכל הנושא של המאסר המנהלי שלו וכל הדרכים שלו, עדיין וכמובן גם בעסקת שליט. אבל כשהוא יצא לסוריה, הוא כבר היה דמות מפתח, כי הוא יצא מסוריה, ינסה למצרים, ממצרים, הוא הביא למעשה את גלעד שליט יחד עם ג'אברי, כן. הוא הביא אותו לידיים הישראליות.
זה מדהים, אני רק רוצה אותך כאן, זה מדהים שהוא הביא אותו, כי בעצם הוא גורש ב-2010, ואנחנו מדברים על עסקה שהתרחשה באוקטובר 2011, כלומר, תוך שנה הוא צבר מעמד מאוד מאוד גדול.
אני חושב שיש פה משהו יותר מזה, אני לא יודע, אולי יש לי ראש קצת מטורף, אבל בשנת 2010 שהוא יצא מהכלא, הוא כבר היה יחד עם יחיא סינואר בוועדת האסירים של הכלא, והוא הכין כבר את הרשימות.
כן.
אני חושב שישראל אולי שחררה אותו כדי להקל על המסע ומתן, כי הוא ויחיא סינואר בכלא קציעות נפגשו עם כמה אנשי חמאס בהיתר של מדינת ישראל, כדי לבדוק מי שוחרר, מי לא שוחרר במהלך המסע ומתן. זה מאוד מאוד פרטים קטנים שאנשים לא מכירים אותם.
אבל הם היו מסוכסכים מאוד. היו מאוד, אני יודע אפילו איך הוא מכות בכלא, הם היו מאוד מאוד מסוכסכים.
היו מסוכסכים, אבל כל הרעים ישבו באותה ועדה, ביחד. ושניהם נפגשו עם נציגי חמאס שהגיעו לכלא קציעות, ודנו שם על העסקה, הוא יצא, חזר לעזה, שהשתתף בשחרור של השתתף בשחרור של גלעד שליט, והפך להיות לדי גיבור, ומפה הוא נסק למעלה, כי הוא מיד נבחר ללשכה המדינית של חמאס, כן. אמנם בתפקיד זוטר, אבל כבר אז הוא התחיל להתבלט.
אני, אתה יודע, אחד המשפטי מפתח שמלווים אותי בסיקור חמאס, היה כל הזמן, אחד מבחירי מערכת הביטחון אמר לי, ישראל בנתה את חמאס לא במעשיה, אלא במחדליה. והסיפור הזה של גירושו לירדן, שאגב המלך עבדאללה לא רצה אותו, ולכן הוא הגיע גם לסוריה, זה תמיד מדהים אותי איך אנחנו חוזרים תמיד על אותם טעויות. הרי היה ברור, שאם תשחררו אותו לגדה, ואנחנו תופסים אותו במשהו, תמיד אפשר או לעצור אותו או לחסל אותו. מה עשתה ישראל? גרשה אותו לסוריה כדי שיקים מטה, ואחר כך הקים את המטה שלו בטורקיה, ומימן את החוליה שחטפה את שלושת הנערים שהביאו לאחר כך למבצע צוק איתן.
אתה נותן דוגמה קטנה של אדם שקוראים לו סלאח א-רורי, אבל בוא נחשוב, ואתה בדיוק כמוני זוכר את הימין, מרג' זוהור.
כן.
ב-1992 ישראל מגרשת 416 פעילי חמאס לידיים של חיזבאללה ולכוחות אל-קודס בלבנון.
כן.
זה הרבה הרבה יותר גרוע, מחמוד אבו-עונוד, חסן סלאמה, אני לא מדבר על, 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 על מחבלים בגילים, כן. אלא ארכי מחבלים,
זה היה...
לא זוכרים.
זה היה אקדמיה לפיקוד ומתה, כן. אני קראתי לה בספר שלי להכיר את החמאס, האקדמיה לפיקוד ומתה של חמאס שהוקמה שם.
אבל אני רוצה... שם נוצר הקשר הראשוני בין כוחות אל-קודס, עם כוח אל-קודס, שם עברו את האימונים צבאיים, מי שלא חזר לפה, אחד מהם זה סגנו של סלאח אל-ארורי, אל-אקרא, הוא היה בין מגורשי מרג' זוהור והוא נשאר. הוא קיבל שם תפקיד בכיר בתוך המערכת.
עשה בשכל, אם הוא היה חוזר, הוא כבר לא היה. רוני, אנחנו רוצים לדבר איתך, קודם כל אני חייב להגיד לך שאתה כתבת את הספר הנפלא, הספרים הראשונים שנכתבו על חמאס, יחד עם אביב השבי, ואתה התחקית ממש על השורשים של חמאס. ואני רוצה לשאול אותך על המפגשים, אם היו כאלה, עם הניצנים הראשונים של חמאס ברצועה. הנה, אנחנו כאן שלושתנו בוגרי האינטיפאדה הראשונה. אני נכנסתי קצת יותר מאוחר, אני ממש לקראת סופה של האינטיפאדה הראשונה. השייח אחמד יאסין וההתארגנות אצלו סביב הבית שלו.
ודאי, דוד רגב ודאי זוכר, הוא אפילו היה מסתובב בעזה, אני חושב לקניות לסוף שבוע בעזה. בסוף שנות ה-80 עדיין אנחנו לא ראינו בשייח יאסין, בשנות ה-1980, אני מדבר על 88, סליחה, אני חוזר חזרה. בתחילות שנות ה-80 לא ראינו את שייח אחמד יאסין כדמות גדולה. 1983 המשפט שלו כמעט לא זכה אפילו לכותרות בעיתונות הישראלית, אף אחד אפילו לא ידע, לא שמע עליו, לא התעניינו בו, בטפשת שלנו, שלא הבנו מה זה אחים מוסלמים, ולא היו אנשי אקדמיה מספיק טובים, שהזהירו את המעשת הצבאית, מה זה אחים מוסלמים, אז הוא התחיל להתפתח, נכנס לכלא פעם ראשונה, ישב שם גם עם פתחי שקקי, גם עם שייח אחמד דרוויש, ובפעם השנייה שהוא ישב בכלא, ושאני כתבתי את הספר שהתחלנו לסתוב אותו יחד עם אביב השבי בשנת 1900, בסוף 92, לקח לנו שנה להתחקות לקבל את כל המסמכים, לרוץ, להתפגש עם אנשים, ישבתי עם שייח יאסין בכלא, קיבלתי אישור משלטונות הביטחון בישראל לשבת איתו בכלא, ויום יום הייתי נוסע לכלא רמלה, במשך זה היה שבועיים, הקראתי לו את הספר, הוא תיקן לי שגיאות, הוא היה מאוד חביב דרך אגב, הוא איש חביב, יש לו קצת חוש הומור וציניות מסוימת, היינו יושבים, הוא היה מחכה לי,
כן, היה לך מחיוך כזה בשפתיים, אבל...
כן, תמיד הוא היה איש טוב, סבא טוב כזה.
אני חייב לקלקל קצת את ההתרשמות, תמיד היו אומרים לי, הוא קריזמטי, קריזמטי, לא הבנתי, אני רק זוכר, וואלה, אני מוכרח להגיד את זה, תמיד היה לו ריח רע מאוד בפה.
דרך אגב, גם אמא של סעדון נפגשה איתו בכלא, באיזשהו שלב של... מאז הקטע שהוא נרצח ולא מצאו את הגופה, מערכת הביטחון אפשרה לה להיפגש איתו בכלא, כדי שהיא ביקשה לשכנע אותו כאימא לילד, שיגיד לה איפה הבן שלה קבור. אז הייתה גם פגישה כזו בכלא.
ומה הוא אמר לה?
הוא משהו כללי כזה, הוא כמובן לא אמר לה איפה, אנחנו נבדוק, אנחנו זה, אני מבין וכו'.
גם כשנחטף נחשון וקסמן, שלחו את דוד חכם, לראיין אותו ולבקש מהחוטפים, יכול להיות שהוא באמת לא ידע, אבל הוא קרא לחוטפים אז לשחרר אותו.
כן,
אבל...
אמירה כללית.
אז אתה פוגש אותו והוא מתקן לך את הספר ומאיר לך הערות.
מתקן את הספר, למשל הוא תיקן לי מי ישבו בישיבה הראשונה בהקמת החמאס. אני נתתי, היה חצר לי את השם של אם אני לא זוכר, זה היה דוקטור יזורי, אז הוא אומר לי, אתה איך אתה לא מכניס אותו, אומר לי.
יזורי מת לא מזמן.
אז רוני צריך להיות בעריכת זה, אחמד יסין, אתה צריך לתת לו קרדיט, כן.
נכון, עודדת לו, נתת לו בתודות.
בתודות, כן.
זה היה ממש מעניין לשבת איתו, שמעתי ממנו דברים שבאמת, שאני לא הבנתי, ופתאום נפקחו עיניי, הוא היה מדבר בצורה, הוא לא חשש מלדבר ולהביע את האידיאולוגיה שלו, ועד הסוף לדבר, ודיברנו על, הוא דיבר על, 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 על שישראל תתמוטט בשנת, בעוד 20-30 שנה, שאין לנו סיכוי שכדאי לי לקחת את הדברים שלי, ולחזור חזרה לאירופה, יותר
נכון,
טוב
כי הוא דיבר גם, כמו לנו. כולם מדברים על כך שהחברה הישראלית תתפרק מבפנים, כמו שסינואר אמר את זה, כמו שסלח אל-עורי אמר את זה, כמו שהשייח יסין, הם היו בטוחים שהחברה הישראלית תתפרק מבפנים.
כן, ואכן אנחנו באמת, הם הבינו, הם ראו את החברה והם מרדו אותה. אנשים לא יודעים את זה. יש לי סינואר, לא רק שלמד את החברה הישראלית, הוא למד קודם כל את הנושא הביטחוני, כמובן, אז הוא תרגם את הספר של קרמי קלון לערבית. ואחר כך הוא תרגם את הספר של המכון לדמוקרטיה על המפלגות בישראל, כדי ללמוד מהם המפלגות ומהם החרדים ומי הם ש"ס ומי הם המפלגות הציוניות הדתיות. הוא יודע את זה, ידע את זה ממש לחלוטין. בספר שלו הוא כתב, דרך אגב, יש סינואר שאנחנו לא יודעים, הציבור לא יודע, הוא כתב 4 ספרים, אחד מהם הוא, כותב, הוא קורא לו זה הקוט שבפרח, משהו כזה, והוא מספר בספר הזה על החברה הישראלית ועל כל מה שקורה בתוכה, וממש כאילו רוצה לחזק את מה שכתב או מה שאמר המנהיג החיזבאללה בכל הקשור לקורי הקביש.
כן.
אבל אני אומר, שייח יסין זה היה באמת דמות מיוחדת במינה, הוא היה חביב כזה, תמיד הוא היה מחכה ומבקש מהשומר שלו, אני לא יודע, אולי זה היה בעיה באותם ימים, גם יחיא סינואר יכול להיות, כי יחיא סינואר היה אחד השומרים הקבועים שלו, של שייח אחמד יסין בכלא, לא שומרים אלא משרתים.
דווקא היה מהחזית העממית, אני יודע, אבל אתה יודע, רוני, אני מחייך וצוחק, כי אם הייתי אומר בטלוויזיה, השייח אחמד יסין היה חביב, וואלה, אתה יודע, היו הורגים אותי.
רוני, אם אתה זוכר שהיינו אצל ערפאת בעזה. שהיינו אצל ערפאת בעזה, היה לנו איזשהו ביקור גדול של ידיעות אחרונות שעבדנו ביחד, וערפאת הגיע. קודם כל, הכניסה שהוא עשה, הוא נכנס, היינו באולם, והוא נכנס כשהוא סוחב את אייבי נתן שהיה על כיסא גלגלים, ובארוחה עצמה הוא ממש דאג להכיל במו ידיו, תרתי משמע, במו ידיו, עם הידיים ממש להכיל לתוך כבוד.
גם אני, הוא הכיל אותי באיזה משהו מגיל ביד שלו ברעיון האחרון, וזה אחד הדברים הכי טובים שהיה לי, אני אומר לך.
הם היו טובים בלשרת או בלהיות נחמדים, כן, הם היו טובים בזה.
רוני,
דרך אגב, אחרי שהוא יצא מהכלא, נסעתי לעזה לבקר אותו את שייח אחמד יסין. וואו, זה היה לא נורמלי, הוא ביקר אותי, הוא ממש חייך, קיבל אותי מאוד יפה.
כשהוא חזר מירדן?
כן.
היינו באצטדיון, הוא בא עם מסוק, אם אני זוכר נכון,
לאצטדיון, הוא הגיע לאצטדיון אל ירוק.
גם אני הייתי שם.
זה היה מטורף.
גם אני הייתי שם. גם אני הייתי שם, ואני הגעתי אליו, הייתי כמובן בערוץ הראשון, והושטתי לו את היד. ואז החבר'ה שהקיפו אותו נקראו מצחוק, ואמרו לי משהו שאני... ובכתי, אמרו לי, מה, אתה לא יודע שהוא לא מניע את היד? זה אתם הישראלים עשיתם לו. אבל לא אנחנו עשינו לו את זה. רוני, בוא, אני יכול לדבר איתך, אנחנו יכולים לדבר.
שנתיים מאוחר יותר. שנתיים מאוחר יותר ביקרתי אצלו, והבן אדם קיבל אותי כל כך יפה, ואז לשמחתי הרבה, הוא הראה לי את ספר החמאס, שאני לא ידעתי אותו, בספר שאני יחד עם אביב השבי שכתב לו, שיצא בהוצאה של בלערם במצרים, בערבית. וזה אצלו היה מונח בבית.
מדהים.
ידעת שהספר יצא בעל הרם? או שגנבו לך את הזכויות? כי לי גנבו, עזק המוות, גנבו לי את הזכויות, תרגמו אותו, תרגום נורא והיום, אבל בסדר. רוני, אני, אתה יודע, אנחנו יכולים כמובן לדבר מפה שעות, אבל אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, בפרספקטיבה, ביום של השבעה באוקטובר, מה... איך להגיד, מה התחושה של אנשים שאתה הכרת אותם מהגרעין?
אני מרגיש, קודם כל אני הרגשתי את העלבון הכי גדול בתור ישראלי, כי אנחנו ידענו כל כך הרבה על החמאס, כל כך הרבה על מה שנעשה בעזה, כל כך הרבה על מבנה החמאס, על כוונות החמאס, על האידיאולוגיה של החמאס. מה לא ידענו? על השנאה שמדברים איתי? הידענו על השנאה. אני עשיתי בעשר השנים האחרונות, אני מגנה לך פה, כל שנה ללימודים האקדמיים, לצורך הלימודים האקדמיים, אני עשיתי סרט דוקומנטרי של 10 דקות על עזה, במחנות בקייטנות הקיץ, ובגני הילדים בעזה.
כן.
וכשאני, שדיברו על השנאה, אני אמרתי, מה פתאום? מה אתם רוצים? השנאה הזאת היא מולדת, כמעט מולדת, כי כן. ילדים שלימדו אותם, דור חדש שצמח בעזה, נכון. משנת 2007 עד שנת 2023, זה דור שלא ידע אחר, את ישראל, נכון. שידע אני... רק את חמאס ואינדוקטרינציה ושנאה. שנאה יוקדת ביחד שאדון יחיא סינואר הבין שכדאי את האסלאם
נכון.
לאחד עם הלאומיות בצורה הרבה יותר חזקה,
נכון, אתה נוגע.
הגיש את זכות השיבה, וביחד יצר את הנכונות הזאת. כל ילד קטן אמר לי בעזה, בגני הילדים, אנחנו נשחוט את היהודים.
נכון.
אני לא התפלאתי מהעוצמה, מהמרחב, מהגודל של ההתקפה, לא מהשנאה ומהמעשה הזוועה שהם עשו שם. כי את המעשים האלה ראיתי גם אצל משפחת פוגל, גם אצל משפחת סלומון בגדה, וראיתי אותם עושים את זה אחד לשני, אבל לא עד כדי כך.
זה לא עד כדי כך.
כלומר שהשנאה הפכה ל...
זה שטיפת מוח, זה לא, זה שטיפת מוח שהיא מבוססת על פי אותות ומופתים מהאסלאם. יש לי פרק שאני כותב על זה עכשיו.
אבל השנאה הזאת הופכה לגורם אסטרטגי בסכסוך.
נכון, בהחלט.
זה סכסוך שכזה, עם שנאה שכזאת, דרך אגב, שנאה דתית. בוא נהיה כנים. נהיה כנים בעניין הזה. ושנאה כזאת קשה למחוק. אני צריך לחכות דור 2, 3, 4 כדי לנסות למחוק את השנאה הזאת וליצור משהו חדש. כי מה שיצר עכשיו בעזה, מה שיצרנו בעזה, גם מבחינת ישראל, זה טראומה חדשה, טראומה נבחרת אחרי השואה, זאת הטראומה השנייה. תזכור שבפרעות ב-1903 בקישינייב, שכל כך זכורות בהיסטוריה היהודית, גם בגלל, נכון, גם בגלל חיים נחמן ביאליק, נהרגו 49 יהודים.
כן.
זה הכל.
כן, למה אתה הולך רחוק? למה אתה הולך רחוק? כי אני כל הזמן אמרתי, אחת הטראומות הכי גדולות שלנו מהאינתיפאדה השנייה, זה היה מלון פארק ודולפינריום.
נכון,
29 הרוגים, 32 הרוגים, ופתאום אתה מקבל, טוב, אלה נושאים שכבר, אני חושב שדיברנו איתם. רוני, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ומתי אתה כותב ספר חדש?
זה יהיה בקרוב, לא הרבה זמן.
טוב. אז תודה רבה, רוני, ושמחנו לדבר איתך.
תודה.
רוני שקד זה עיתונות של פעם, זה עיתונות של עבודת רגליים, זה מה שהיינו עושים פעם, הרבה עבודת רגליים, זה לא עיתונות של היום שהיא עיתונות של הרבה דברים דיגיטליים. מה זה עבודת רגליים? היינו נכנסים לעזה, היינו מסתובבים בעזה, והיינו מדווחים מעזה. עכשיו, זה לא הדיווח שאנחנו מכירים היום. אחד הדברים הראשונים שקיבלתי כשהגעתי לידיעות אחרונות, אתה יודע מה הוא היה? סקית הסימונים. למה? כי כשאתה תגיע לעזה, ואתה תגיע ותרצה להעביר דיווח מטלפון ציבורי, להכתיב לקלדנית שתוריד את זה לעיתון. זו עיתונות אחרת. בדרך אגב, אתה דיברת בהתחלה, לפני השיחה עם רוני, על זה שהיה רצון לדעת מה קורה בעזה. אחד אני חושב הנרצחים הראשון, או סליחה, לא נרצחים, אחד ההרוגים הראשונים באינטיפאדה, לפחות בתקופה שאני הייתי, היה איזשהו תושב רפיח. ואני מוצא את עצמי יום אחד אחרי שהוא נהרג, נוסע עם חברי שמעון אלקבץ, שאז כתב של עיתון חדשות, שנינו נוסעים ביחד לרפיח, להביא תמונה של, של המנוח, מה שנקרא, לעיתון. אז הייתה התעננות, אז היו גם פנים ושמות של נפגעים. לאט לאט, אתה יודע, אז הפך לרק שמות, ובאיזשהו שלב גם למספרים, ואפילו פחות מזה. אז זה, ככה נראתה אז, והיה רצון לדעת גם באמת מה קורה. אני זוכר שכתבתי על זוכה בלוטו משם, אני זוכר שכתבתי על חיים של אזרחים שם, שעניינו את נקבת אל מוחמין, אם אתה זוכר, לשכת כן, עורכי הדין המקומית, היינו נוסעים לשם, יושבים נכון. שם, מביאים סיפורים משם, זה היה אחרת, אני גם זוכר, אפרופו סיגל, כן? באיזשהו שלב היא אמרה לי, תשמע, זה לא מפחיד שם, אינתיפאדה? אמרתי לה, את יודעת מה? בוא איתי. עכשיו, ניסיתי להתחכם. אמרתי לה, בוא איתי, ניסה לעזה, תראה שזה לא מפחיד. אבל מה? אם אתה זוכר, היו ביקורי שרים בעזה, ושר המשטרה היה בזמנו ברלב, אבא של עומר ברלב, חיים ברלב, היה שר המשטרה. ואז אמרת, נתחכה, אמרתי, בואי, ניסע לעזה עם שר המשטרה. עכשיו, כשאתה נוסע בשיירה של שר המשטרה, היא שיירה מובטחת. ונכנסנו עם השיירה לעזה, למשטרת עזה בזמנו, והוא דיבר עם פקד התחנה, והכל טוב ופה, אבל לסיגה בשביל שלב נמאז, ואמרה, בוא נחזור הביתה, בוא נצא מזה. אבל אי אפשר לחזור כי ישם, אז לקחנו מונית. ומה שקרה זה שהמונית נוסעת בתוך עזה, ופתאום היא נעצרת, ומה שאנחנו רואים מול העיניים, זה חשוד בשיתוף פעולה עם ישראל, אני זוכר את זה עד היום, עגלה של חמור, שפשוט מקים אותו למוות, מול העיניים שלנו. פשוט מקים אותו למוות, היא ראתה את הדבר הזה, והיינו שנינו באלם, נהג המונית נהיה לבן, וברח משם בדרך אין כניסה, והוציא אותנו מהרצועה. אז זו הייתה היכרות החד פעמית שלה עם עזה.
אז אם אתה מספר לי סיפור כזה, גם לי סיפור יפה. אני ב-2004, יום אחד הבאתי אשתי למחסום ארז, ואמרתי לה, אני צריך, נסענו לתל אביב, אבל בדרך אני אעצור מחסום ארז, אני צריך לתת כסף או מצלמה, או אני לא זוכר מה לצלם שלי, אנחנו נפגשים במחסום ארז, והגענו למחסום ארז, אמרתי לה, תחכי רגע, אני נכנס, הוא מחכה לי פה, אני תכף יוצא, ואיך שאני נכנס, פתאום מתחילה איזו התראה, יש איזו הזעקה שם של הבסיס הזה של, כן. של, של מחסום ארז, ועוד אני לא מספיק להגיד, ג'ק רובינזון, דוחפים אותי לתוך הבונקר שם, ואני לא יכול, ואני אומר, אשתי בחוץ, אשתי בחודש התשיעי להריונה, אני חייב לצאת החוצה, אני חייב, ושלמה צבן פשוט לוקח אותי, דוחף אותי, וסוגר את הדלת.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
ואני מנסה לפתוח, והם לא נותנים לי אסור, 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 ואני יודע שאשתי עכשיו בחנייה, ואכן אשתי הייתה בחנייה, ופתאום הזקה, ופתאום היא רואה טנק עובר על ידה ומתחיל לראות, והיא בחודש התשיעי, והוא פותח את החלון, וזה אומר לה, מה את עושה פה, תברכי? אז כן, ככה זה להיות שנשואים מתונה.
זה משפיע גם על הילדים, שלומי. הבת שלי, הגדולה, באה לגן יום אחד, והיא אמרה שהיא עצובה, והגנת אמרה לה, למה את עצובה? אז היא אמרה, אין לי כותרת, אין לי כותרת לעיתון. הבת השנייה, ראות לימים, באה לגן ואמרה, אבא שלי חבר של ערפאת. הגננת לא ימינה, אמרה לה, מה פתאום, מה לאבא שלך ולערפאת? והתקשרה אליי הגננת, ואמרתי לה, כן, ריאנתי אותו, אז אני באמת מכיר אותו, אז להאמין לילדים.
זה בסדר, הבן שלי אמר לגננת שאבא שלי חבר של ישמעיל הנייה, נראה לי זה קצת יותר גרוע. ויום אחד, הוא היה קטן, הוא היה בן 5 או 6, או קצת יותר, הוא היה בשפיים, במגלשות מים. ואז הוא עמד למעלה, והוא רצה שנצעק לו, יא הדין, יא הדין. אז הוא אמר כמו בקוראן, קבר, קבר, תגדיל, תגדיל. וזה בדיחה שנשארה אצלנו במשפחה הרבה שנים.
כן, הם יודעים.
אנחנו רוצים לדבר איתך גם כן על התקשורת הישראלית בתוקף תפקידך, אבל לפני כן אני רוצה לגעת בנקודה שבה דיברת על אמא של אילן סעדון,
כן.
ועל הקשר האישי שאתה יוצר עם משפחות שאתה מסקר אותן, וזאת הנאנסת משומרת.
סיפור עצוב, שלום, סיפור עצוב. אחרי שסיימתי את התפקיד שלי בעזה, וזה היה במקביל לזה שסיגל קודמה לעיתון בירושלים, והיינו צריכים, לשמחתי הרבה, לעבור לירושלים, כי אני מאוד אוהבת ירושלים, גדלתי בפנימיה שם, ושמחתי מאוד לחזור, וביקשתי מהעיתון תפקיד אחר. סיימתי את תפקידי בעזה, והם אמרו לי כל מיני תפקידים, כתב משטרה וכו', ובדרך אגב כזה, ממש לפני שירדתי יצאתי מהמשרד, אמר לי, שזה כתב רווחה, מתאים לך. אמרתי, תן לי לחשוב, ירדתי במדרגות, חזרתי, אמרתי לעורך, כן, עכשיו אני רוצה להיות כתב רווחה. זה די מתחבר למקום ולשורש שאתה בא ממנו, לרקע שאתה צומח ממנו.
זה נורא יפה בעיניי, כי אני רוצה להגיד לך שכשאני עברתי מערוץ 1 לערוץ 10 ב-2003, ושילו דבר, שהיה סגן מחלקת חברת החדשות, אמר לי, אנחנו עושים אותך בעזה. ואמרתי לו, עזה זה תפקיד קטן. זה לא מספיק לי. ואז אמרתי לו, אתה יודע מה, אני רוצה עוד דבר. אני רוצה להיות ראש דסק חברה. כי הנושאים החברתיים עניינו אותי מאוד, כי זה היה בעצם הטיקט שהתקבלתי לערוץ הראשון, אריה מקל, שהיה אז מנכ"ל רשות השידור, אמר, אני רוצה מזרחים שיש להם חיבה לסיפורים חברתיים. אז נדמה לי ששנינו מתקשרים לעניין הזה.
כן, אבל אני גם גיליתי את זה עוד יותר, זה סיפור מטורף גם, איך פתאום כל הדברים התחברו. תראה, אני בא מקריית מלאכי, ואני אומר את זה בגאווה, וגדלתי בפנימיה, בגיל 12 נשלחתי לבקשתי לפנימיית בויר בירושלים, גדלתי שם, קיבלתי כלים שלא הייתי מקבל כנראה במקום שבאתי ממנו, ובאיזשהו שלב החלטתי שאני רוצה להחזיר למקום שבאתי ממנו, כי אם אני הגעתי למקום שאני יכול להשפיע, אז אני רוצה לעזור לאלה שנשארו מאחור. וזה לא רק אני, זה צריך כל המשפחה, דרך אגב, גם האחים שלי, כל אחד בתפקיד שהוא עושה, והגעתי לתפקיד הרווחה, ושם הסתכלתי על האנשים. מבחינתי, הפכתי לסוג של עובד סוציאלי. אני קודם עוזר להם, זה בניגוד לאינסטינקט העיתונאי, אתה קודם מנסה לעזור להם, ואם אתה לא מצליח לעזור להם, תופך את זה לידיעה בעיתון. עד כדי כך.
כן, אז לפני שניגע בנאנסת משומרת, אמרת בויר, וזה דבר חדש שלא ידעתי עליך, אנחנו מכירים הרבה שנים. אח שלי נשלח בגיל 14 לבויר, ואני חושב שזאת הייתה איזו טראומה משפחתית. המעבר בשנת 1960 ומשהו, עוד לפני מלחמת ששת הימים, כשלא היו טלפונים סלולריים, לא היו טלפונים בכלל.
לא היו מכוניות.
לא היו מכוניות כמעט.
לא היה.
וזאת הייתה טראומה, ואני אספר את האמת. הייתי פעם במאסטר שף.
זוכר?
אני לא רוצה לזכור את זה, לא יודע, אני קצת קשה לראות את עצמי בריאליטי, אבל לאיתו זה נחשב דבר יפה, וכשסיפרתי את העניין הזה של אחי נלקח מהבית שלנו, בגיל 14, והטראומה המשפחתית שזה עשה לאמא שלי, אני פרצתי בבכי אז. למה הגעת לבקשתך לבויר?
תראה, אנחנו גם ארבע אחים שלמדנו בויר, זה הרבה יותר. הייתי בכיתה ו', הייתי תלמיד די טוב, והתחיל השם הזה שנקרא בויר, ככה, זה נחשב בית ספר אחד הטובים בארץ, נכון. פנימיה, ולא יודע, כנראה באינסטינקט שלי אמרתי שאני רוצה לממש את עצמי, את כל מה שאני עושה, כי אני רוצה להתקדם בחיים, ואני חושב שאם אני אגיע למקום כמו בויר, יהיו לי יותר הזדמנויות. חשיבה של נער בן 12.
לא יומן.
כן, וכשבאתי לאבא שלי ואמרתי לו את זה, הוא הסכים, ולימים ידעתי שעושה ממש מלחמה עם הרשות המקומית, כי הם סרבו לאפשר לתלמידים הטובים לעזוב את קריית מלאכי, כי אם הם עוזבים, אז נשארים רק החלשים, ואז המקום לא מתפתח. באמת, הוא הצליח לשכנע את ראש המועצה, משה קצב, אז ראש המועצה, ובאמת הגעתי לבויר. עכשיו, תראה, יש פה דבר שאני הולך איתו כל החיים, כי מצד אחד, הלכתי למקום שנתן לי הזדמנויות, והגעתי לאן שהגעתי. אחים שלי לימים, כל אחד בתפקידו, אחי הוא שגריר ישראל של האיחוד האירופאי, ואח נוסף הוא בכיר שעוסק בתחום, דרך אגב, החינוך במזרח ירושלים, והיום הוא מנהל את כל השיקום של כפר עזה. כן, אז זכינו. אבל בתוך תוכי, בעניין האישי שלי, זה רווח מול הפסד. זאת אומרת, מצד אחד הרווחת, התקדמת וזכית. מצד שני, אני הייתי בערך מגיל 12 אורח בבית. מתי אתה? בפעם בשלושה שבועות, בחגים ובחופש הגדול. אתה מאבד את הילדות שלך עם ההורים שלך. זאת אומרת, מגיל 12 אתה אורחת, אין לך חוויות של נער מתבגר בבית, אין לך את הדברים האלה. ולימים, זה דבר שאני הלכתי איתו ואמרתי, רגע, אולי עשיתי טעות, אולי הגעתי לאן שהגעתי, אבל מצד שני הפסדתי איתי את הנאורים נכון. שלי, את הילדות שלי. אתה יודע, הייתי לפעמים מקנה באח הצעיר שלי, או באחים שנשארו, כי הם גדלו עם ההורים, כי אין לי עם ההורים זיכרונות של נאורים והתבגרות. אתה גם הופך לדבר תלוש. מה זה תלוש? זאת אומרת, יצאת מבית, למדת בפנימייה, אבל אתה לא חוזר לבית, אז אתה, כן. כל החיים שלך, גם שאתה גר, לא משנה איפה, יש לך בין תחושה כזה שאתה תלו, שאתה לא בבית שלך, תחושה שצריך, לוקח זמן להתגבר עליה. והדבר האחרון זה, צריך להריץ את ההורים על זה, כי אבא שלך ואמא שלך מוותרים עליך, ואתה, כמו שאמרת, אין טלפונים, אין ביקורים, אתה יודע, זה לא שהם באים עם אוטו כמו היום, עם סלולר וצפם בשבועיים, אתה נעלם להם לשלושה שבועות, ועוד שלושה שבועות, הם מאבדים אותך, אבל מצד שני, הם נותנים לך הזדמנות, ומקריבים, הקרבה מאוד גדולה, כדי שתהיה לך את ההזדמנות, כאילו, אתה יודע, זה כאילו דוחפים אותך קדימה על חשבון החיים איתך. זה דבר שאני מעריץ אותם על זה. תשמע, זה, ארבעה ילדים לשלוח לפנימייה, כדי להגיד, בתוך תוכחה, אני רוצה להציל אותם, או לתת להם הזדמנות שהם לא מקבלים פה.
להציל אותם מקריית מלאכי.
כן, זה לא שהיא הייתה גרועה, אבל לימים, אתה יודע, חברים שלי שגדלו שם, היו בתיכון, אתה יודע, הייתה מין חשיבה כזאת, אני לא יודע, של הם לא צריכים להגיע, הם לא הגיעו רחוק מדי, זה היה קורס טכנאי מזגני וקורס מזכירות, זה מה שהיה, ובאמת חבר'ה מוכשרים אחד-אחד וחלקם הגיעו רחוק, אבל אתה יודע, תחשוב על זה על ההורים שלך, שהם אומרים, אני מוותר על הילדות, אני מוותר עליו בבית, כדי שהוא יתקדם. אני, לצערים לא חיים היום, להגיד להם את, באמת, את ההרצאה. להגיד לכם, אני אשלח את היד שלי פנימיה, ממש לא, אני הכי פולני בתור הורי.
כן, גם אני, זה בלתי...
זה לא
אני
נתפס.
צריך להרגיש אותו, למשל הבן שלי עכשיו נמצא בחופשת סמסטר, הוא לומד בסקוטלנד, ומחר הוא אמור לחזור להמשך הלימודים, וזה יהיה לי קשה, התרגלתי, הוא שבועיים וחצי בבית, ו...
שלום יעזור, הבת הגדולה שלי עברה, עכשיו עוברת לגור לבד בדירה במרכז הארץ, עזרנו לה להעביר את הדברים, קשה, לא כן. קל.
ואתה יצרת הקשר, כמו שכבר אמרתי, עם...
כן. זה סיפור, הגעתי אליה כעיתונאי, האמת שגם הדרך שהגעתי אליה הייתה דרך איזושהי ידיעה נוראית, כי הדיווח היה בשנת 2000, כבר אחרי שהיא נאנסה, ואחרי שהיא יכולה חזרה לחיים שלה, שאיך אמר לי המקור, היא גרה בצפון הארץ, יש תנועה ערה של גברים מסביב לבית שלה, ששם כל שהיא עושה שם דברים כנראה שהיא לא צריכה לעשות. הגעתי אליה לבית, וישבתי איתה ודיברתי, אמרה לי, כן, תקשיב, אני, יש לי 5 בנות, אין לי בן זוג, אני צריכה לפרנס אותם, אף אחד לא עוזר לי, המדינה זרקה אותי לכלבים, והדרך שלי לפרנס אותם זה להיות נערת ליווי. עכשיו אני עושה מזה 2 דברים, א', אני מפרנס אותם, ב', אני רוצה להחזיר לעצמי את השליטה, הרי מה שעשו לי, תקפו אותי מיני, תנסו אותי, ואני רוצה להחזיר לעצמי את השליטה על גברים, והיא אמרה לי, יודע מה הפנטזיה שלי? שאולי אחד מהאנסים משומרת יבוא ויבקש את השירותים שלי, ואז אני אתחשבן איתו באותו רגע, כן?
וואו.
ככה הייתה היכרות, ואמרתי, תקשיבי, עזבי עיתונאי, לא עיתונאי, אני עוזר לך לצאת מזה, את לא תישאר לי שם, אני לא מוכן. והתחיל הקשר בינינו שהוא היה הרבה מעבר לכתבה או 2 שהיו, וזה היה קשר של ללוות אותה ביום יום, ולעזור לה בחיים, והיא הייתה צריכה משהו, טיפולי שיניים, הייתי מגייס לה כסף, והיא הייתה צריכה עזרה עם מה שקשור לזכויות יוצרים שקשורים להצגה בחצר אחות שזה... מבוסס על החיים שלה, אז לעזור לה בזכויות יוצרים, וכל דבר בעניין שאתה צריכה, הייתה מתקשרת בשעות גם מוזרות. ויום אחד, אני מקבל הודעה, אז היינו ביפרים, אתה זוכר שלום, כן. ביפרים האלה הכותבים, ואני מקבל, יעל קראו לה, יעל מוסרת לילה טוב, 9 בבוקר, 9 בבוקר יעל מוסרת לילה טוב, קפיץ לי את החשד, התקשרתי לה, היא לא עונה, אחרי כמה ניסיונות אמרתי, משהו פה לא בסדר, ביקשתי ממשטרת הקריות, היא הייתה גרה בקריות, וכשעשו אליה הביתה, זו הכתובת שלה, כי היא לא חוזרת אליי, והשאירה לי את ההודעה הזו, הם רצים אליה הביתה, פורצים את הדלת, היא לא בבית, יש שם מכתב התאבדות שהשאירה לי, דוד, תודה על כל מה שעשית עליה, מעני ולווית אותי, נמאס לי מהחיים, והתחיל מרוץ מטורף של חיפוש אחרי, שאיפשהו בשעה 10 בלילה, מצאו אותה ממש על חוף הים, ממש במים שם, ממש רגע לפני שהיא שמה קץ לחייה. והקשר נמשך גם אחרי שסיימתי להיות עיתונאי, כי כתב רווחה הוא, כמו שאמרתי, עובד סוציאלי, אתה, זה דמויות שהולכות איתך, זה אנשים שהולכים איתך, ואתה עוזר, אתה לא יכול להגיד לא לאנשים כאלה. אתה לא יכול להגיד לא, אתה חי איתם והם חיים איתך, ואתה קם איתם וישן איתם, ואתה ממש חי איתם. כשסיקרתי את מחאת הנכים בשנת 2000, הם היו 72 יום עם כיסאות גלגלים, בגשם, בשלג מול משרדי הממשלה. ואני אמרתי שאני לא מבין אותם מספיק. עם כמה שאני מסקר אותם, אני לא מבין אותם מספיק. ומה שביקשתי מאחד הנכים, תדאג לי בבקשה לכיסא גלגלים. ומה שעשיתי, החלטתי לעשות ניסוי שאני יום נכה ליום אחד על כיסא גלגלים, לקחתי את זה, נסעתי לתל אביב, אז בוא נתחיל עם נהג המונית שאומר לך, אני לא מעלה, סליחה שאני אומר את זה, אבל אני לא מעלה למונית שלי, לא כלבים ולא נכים.
וואו.
כלבים זה בסדר.
יהודים הוא מעלה? יהודים הוא מעלה?
אמרתי לו, למה לא נכים? הוא אומר, תקשיב, עכשיו אתה בא אליי, אתה על כיסא גלגלים, כן? אני צריך לצאת מהמונית, צריך להרים אותך, לשים אותך על זה, לקלפל כיסא גלגלים, אותו דבר כשאני מוריד אותך. לא משתלם לי, לא מתאים לי. זה הייתה בוקר טוב. ואז התחלתי, אמרתי, אני הולך לרחוב דיזינגוף. התחלתי להתגלגל עם הכיסא גלגלים ברחוב דיזינגוף. אז בוא, גיליתי שיש רמפה כזאת שאתה לא יכול להיכנס לחנות. אמרתי לה, מוכר, אחד המוכרים שם בחנות בגדים, אני רוצה לקנות מכנסי ג'ינס. אומר לי, יש לך תעודת זהות? אמרתי לו, למה? אומר לי, תשמע, תן לי תעודת זהות שלך, קח, איזה מידה אתה? קח, לך תמדוד ותחזור. כי מי יעזור לך למדוד מאחרי הווילון? לך תמדוד, אני סומך עליך, תעזר לי, כן? וככה המשיך היום, או למשל, כשאתה יושב על כיסא גלגלים, אתה בגובה של ילדים, הם מסתכלים עליך. ואז אתה רואה את הילדים שההורים לוקחים אתם יד ביד, ומושכים להם את היד כשמסתכלים עליך, כי אולי אתה תדביק אותם במחל הזאת של הנכות. וכמובן שהיום מסתיים מול כספומט, שאתה לא מגיע אליו כי אתה על כיסא גלגלים. אז זה עזר לי להבין עוד יותר את המאבק. אז לצערי, אני נאנסת משומרת, המשכתי ללוות אותה לאורך השנים, וגם שהמצב שלה הידרדר, והשיחה האחרונה שלנו הייתה ממש בפסח, כמה חודשים לפני שהיא נפטרה, שכבר דיברה איתי על בעיות ריאות שלה וכאבים, וכל שיחה שלי איתה הייתה, אני קמה בבוקר ומקלט את כל העולם, למה אני בחיים, אני לא רוצה יותר לחיות. זה היה המוטו שלה, אני לא רוצה להיות בחיים יותר. סיפור עצוב.
ממש. יש עוד איזה סיפור, קודם כל, בעל, היית תמיד בעל חושים עיתונאים נפלאים, יש סיפור שפעם סיפרת לי, שמישהו אמר לך איזה משהו קטן, ואתה גילית סיפור גדול.
כן, הסיפורים הגדולים נולדים מדברים קטנים. אני אתן לך כמה דוגמאות. קודם כל, ישבנו בארוחת שישי בבית, עם סיגל, עם הבנות, והבת הגדולה שהייתה בת 16 בזמנו, אומרת, איזה קטע, מישהי בכיתה שלי ילדה תינוק. אתה יכול לראות את זה כחוויה, סיפור משפחתי, אני כבר ראיתי את כפולת העמודים של יום ראשון, עם הבת 16, ש... זה מה שהיה ביום ראשון. התחלתי לחפור וזה, והסתבר שזה נערה בת 16, שגרה באיזה בית נוער כזה, במצוקה, שבאה מאשקלון, וגרה באזור ירושלים, ונכנסה להיריון מהחבר שלה, והיה סיפור שלם, ואז ריב עם ההורים שלה ושלו, מי יקח את הידה, שוב משיחה כזו. כן, אתה צריך יותר אני. יום אחד הלכתי ברחוב באשקלון, וראיתי שתי אחיות, נרס, אחות של בית חולים ברזילאי, שמדברות, ואחת אמרה לשנייה, הוצאנו להם את העיניים. אתה אומר, מה זה הוצאנו להם את העיניים? מאיפה מגיע סיפור כזה, הוצאנו את העיניים? ואז התחלתי לברר, ופניתי לבית חולים, ואמרו לי, אנחנו לא יכולים לדבר. שאומרים לך לא יכולים לדבר, זה שם קוד שמסתירים משהו. בקיצור, אחרי חפירה של כמה ימים הסתבר, שהייתה קבוצה של עובדים זרים שנהרגו בתאונת דרכים באזור גן יבנה, והביאו את הגופות שלהם לברזילאי, ושם הוציאו להם את הקרניות לצורך השתלה, אבל כמובן שלא לקחו אישור מאף אחד, ונהיה סיפור גדול מזה, ובעקבות זה אפילו עשו שינוי חקיקה לגבי אישורים של קרניות וכו'. אז שוב, ממשפט קטן, זה נולד. עיתונאי צריך להיות יצירתי, צריך להיות גם המחשבה שלו יצירתי. להביא את הסיפור מזווית אחרת. כשרבי נרצח, אמרתי שמישהו עושה על זה כסף. מישהו עושה על זה כסף. מי עשה על זה כסף? אתה יודע מי עשה על זה כסף?
לא.
הסתכלתי על בני הנוער שבאו לכיכרות, ובאו והדליקו נרות נשמה. מצאתי את המפעל בסדרות של נרות הנשמה. אמרתי לו, מה קורה? ואז הוא אמר לי, תשמע, עברנו שלוש משמרות. אנחנו מייצרים הרבה נרות נשמה. בגלל רבי, כן? או תחביב לקרוא, הדור של היום לא מכיר ספרי טלפונים. פעם היו ספרי טלפונים עם שמות. ותמיד כשהייתי משתעמם, הייתי מסתכל על שמות של מפורסמים. הרי ברוך לך שהשם של יצחק שמיר, שהראש ממשלה, הטלפון שלו לא מופיע שם, או של יגאל עמיר. אבל כן מצאתי יגאל עמיר באשקלון, ואמרתי לו, מה שלומך? נמאס לי, אנשים מתקשרים אליי, אומרים לי, אתה רוצח, ומנתקים את הטלפון, מקללים אותי, אני רוצה להחליף את השם שלי. כן, אז הרבה, הרבה, הרבה דברים של עיתונאים באים מאיזושהי חשיבה אחרת. אני גם חינכתי את כל הסביבה שלי. אתם רואים משהו לא שגרתי? תתקשרו אליי, דברו איתי.
אבל גם סיפורים ביטחוניים, שפתאום הגעת למישהו, אומר לך, רגע, אני לא רוצה לדבר על זה.
כן. כן. יש גם סיפורים ביטחוניים, יש הכל, אבל אתה יודע, הרעיון הוא איך לנסות לפצח. אני אתן לך דוגמה גם אם חוזרים לסעדון וסספורטס. היה לי את כל תמונת המצב, גם מהצד של חיילי מילואים שסיפרו לי שאותם מפחוך ונסר, אותם שניים שחוטפים והרוצחים של סדום וססמוטה.
מפחוך שחוסל אחר כך.
אחר כך חוסל לימים, כן. היה אחרי מרדף, ממש, הגיעו למקומות שממש היו, תפסו ממש את הסיר אוכל חם, ממש כך, והם זוכרים אפילו את השלב שממש הצליחו להימלט מעל הגבול שם ולברוח, וממש ראו אבן, אפילו היה את מספר אבן הגבול, שממש הצליחו, ממש בניתי תמונה שלמה. ואני חושב שאני הראשון מבין כל אמצעי התקשורת שהצליח להשיג את התמונות של מפחוך ונסר. הם היו, שילמנו זה לא מעט כסף אחר כך, זה היה בעיתון, התמונות הראשונות של רוצחי סספורטס וסעדון. כן. אבל כן, בנינו תמונה מכל הכיוונים. אז באמת, הרעיון הוא כל הזמן לחשוב יצירתי, להביא את הסיפור, לשמוע מכל דבר, כל הזמן מחושים, כל האנטנות, האנטנות שעובדות. אמא שלך אומרת לך, מישהו מת, קברו אותו בלילה. ממתי קוברים בלילה בקריית מלאכי? ואז אתה מתחיל לחפור ומסתבר שזהו רב שהבריחו את העצמות שלו מדמשק, איזשהו רב יהודי שנפטר לפני מאות שנים, והבריחו ועשו קבורה לילית. ודרך אגב, מי הגורם שאמר לי שזה הרב? אוקיי, אז מי מספר לך? דרך אגב, מקור שתמיד שווה להיות איתו בקשר? הקברן. אז אתה פונה לקברן, אתה אומר לו, נו, דבר איתי, תספר לי, ואז, כי הם יודעים הכל, הרי הם רואים את הגופה האחרונים. אז משם לא לציפור, שוב ממשפטים. אתה כל הזמן צריך לחשוב.
תגיד, היה לך קשה לעזוב את מקצוע העיתונות? אני רואה את הזיק בעיניים שלך כשאתה מדבר על הסיפורים האלה.
תראה, היה לי קשה לעזוב, כשהייתי כתב ובכה, אמרת לך, את הסוג של עובד סוציאלי. היה לי מאוד מאוד קשה לעזוב את האנשים שליוויתי אותם, כי אתה אומר, מי דאג להם? מי ישמור עליהם? מי יקשיב להם? מי יקשיב להם? לדפני ליף, שהובילה מחאה של מיליונים, ושלום ארצי עלה ושר על הבמה, ואני תמיד הייתי אומר, הנכים שלי או הזקנים שלי, שאני איתם מול משרד האוצר על הגבעה, מי יבוא לשיר להם? מי יסקר אותם? הרי אתה ככתב רווחה, אתה לא, זה לא דברים סקסיים, כן? זה נכים, זה אנשים בשולי החברה. ואחרי שאתה מסקר ומראיינת, ואתה בא לעיתון ואתה מנסה לשווק את זה לעיתון, כי הרי חלק מהעבודה זה לשווק לעיתון, זה לא פשוט. מה, עוד פעם אתה עם העניים שלך, עוד פעם אתה עם הנכים שלך, כן? לשמחתי הגדולה, ידיעות אחרונות, ידע לקחת את זה, ונתן לי, איך אמרתי להם, אני רוצה להיות כתב צבאי לענייני רווחה. אל תתערבו לי בעניינים, אני אביא את הסיפורים, אני אביא את, את, את הליוויים. ולשמחתי הם נתנו לי את, את הדבר הזה, והעצב שלי הגדול, ואני זוכר בפרידה שעשו לי בידיעות אחרונות, אמרתי, תשמרו עליהם בבקשה, תשמרו עליהם, תקשיבו להם, מאוד חשוב לי. כשאמא שלי נפטרה ב-2004, ואמרתי, באתי לקריית מלאכי, ואתה יודע, ישבנו שבעה, והשכנה ירדה עם איזה מגע של אוכל וזה, ובסוף השבעה, ברוב, היום אני אומר, ברוב טמטומי, עליתי לה, אמרתי, אני אשלם לך, תשמי, אתה שם תומע, היא כל כך נעלבה, כן. מה, אבל אתה לא יודע מי הייתה אמא שלך, אמרתי, מה זאת אומרת? אתה יודע שאתה בזמן שאתה כתבת על רווחה, אמא שלך הייתה תורמת, והייתה עוזרת, והייתה משיגת, כאילו כל מה שאתה כתבת, היא הייתה עושה, רק לא הייתה אומרת לך את זה. אבל אתה מבין מאיפה השורש שלך, מאיפה אתה בא.
כן. לא יודע אם אמרתי לך את זה, אבל אתה ממות איש מיוחד.
שלומי, אתה איש מיוחד, אתה חבר, ואתה מחזיר אותי להתחלה ואומר, למה נתתי לך את הטלפון של אותו מקור? כשראיתי אותך, התאהבתי בך, אתה יודע מה? ברמה החברית, לא אהבה של גבר, לא יודע, משהו בך נכנס לי ללב באותו רגע. לא יודע, בזה שבאת, בזה ש... אתה יודע, ביקשת עזרה וזה, ושנינו גם באים מאותה תפוצה דרך אבות. בכלל, אחד הדברים שריגשת אותי היה שהיית בעיראק, ונסעת לבית של ההורים, של אבא נדמה לי, או אמא, וצילמת שם את השאר, שכל הזמן בילדות שלך הייתה תמונה כזאת שנצרבה של השאר, וכשהגעת זה לא היה אותו דבר. ולי חסרים הדברים האלה, זאת אומרת, אין לי את הזיכרונות מההורים, אתה יודע, עם אבא... הוא סיפר, אבל לא כמו ש... אני לא יודע כמה סיפרו לך, אבל זה דור אחר. כן. ואתה יודע מה, וכשאמא שלי נפטרה, אפילו את זה לא שמעת, רק אחרי שנפטרה, וזה מדהים. יושב איתנו הדוד שלי, אח של אמא שלי, ואומר לי, תגיד, יש לכם בעיתון מישהו שנותן כותרות, עורר זה? אמרתי לו, כן, יש עורכים, יש משכתבים וזה. אז הוא אומר לי את הדבר המדהים הבא, אתה יודע שזה מה שסבא שלך עושה במרוקו, בקזבלנקה? אמרתי לו, מה? הוא אומר, כן, אני הייתי ילד, הייתי הולך איתו, היה עיתון, הוא נתן לי את השם של העיתון, והוא היה עובד סוג של עיתונאי בעיתון, במרוקו, בקזבלנקה. אף אחד לא סיפר, לא ידעתי. כן. רק אחרי שאמא שנפטרה, הייתי צריך לשמוע שסבא שלי, אולי משם, לא יודע, יש גלגול כזה שאתה נהיה עיתונאי.
בוא נדבר קצת על התפקיד שלך, וכאן, ואחר כך נסיים, כי אני, כמו שאמרתי, אני יכול לשבת איתך עוד שעות. כמו השיחה היא בניו יורק, משבע וחצי ועד שתיים בלילה. אתה היום נציב קבילות הציבור של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.
כן.
מה זה אומר?
זה מתחבר דרך אגב לעבר שלי ככתב רווחה, כי אתה זה שמקשיב לאנשים, ואתה הפה שלהם מול העוצמה התקשורתית הגדולה. הרי בן אדם צופה פשוט, כשהוא רוצה לומר משהו נגד, להתלונן על חדשות 12, על קשת, על רשת, לא משנה, על 14, ירים טלפון לשם, כן יקשיבו, לא יקשיבו, לא יודע. אני הגורם שמקבל ממנו את התלונות, ואני פונה לערוצים, בודק כמובן את התלונות, בודק את התוכן ששודר, פונה לערוצים, מבקש התייחסות שלהם, ואז באיזשהו שלב פוסק את העמדה שלי שהיא ערכית, אתית, ציבורית. התפקיד הוא עצמאי לחלוטין, ומפה העוצמה שלו, כי אני לא כפוף לא למנכ״ל ולא לשב ראש ולא לשר ולא לשום גורם אחר, כך שאף אחד לא יכול להשפיע על שיקול הדעת שלי. ואני לקחתי את זה לכיוון החברתי, להיות, להקשיב להם, בעיקר לאוכלוסיות שאף אחד לא מקשיב להם, ולהיות הפה שלהם מול העוצמה הזו. ולשמחתי, בשיח הזה מול הגורמים שדרים, אני לא אוהב את הסנקציות, ואני לא אוהב שמקבלים כנסות, אני מאוד מאמין בשיח, מאוד מאמין שאני מדבר איתם, ומביא את הפה של האנשים, ואת הקול שלהם, אפשר להגיע להסכמות.
כן.
וזה מה שאני עושה, אני מקבל, בודק את התלונות מול הגורמים שדרים.
ובתקופת המלחמה, יש יותר תלונות?
לא, הנה, אתה הראשון שנותן את הנתון. מתחילת המלחמה, מ-7 באוקטובר, יש לנו בערך למעלה מ-2,000 תלונות שהתקבלו, שנוגעות ישירות למלחמה, מכל מיני רבדים. תמיד כשיש אירועים ביטחוניים או מצוקות או דברים גדולים, הסוג תלונות מתחלק לשלוש. בשלב הראשון כולם בחרדה, כולם פוחדים. כן. אם זה קורונה, אם זה מלחמה, זה אותו דבר. רוצים יותר מידע, רוצים משהו אמין יותר וכו' וכו'. זה השלב הראשון שעברנו אותו. השלב השני של התלונות, שמגיע אחרי כמה שבועות, זה הפוליטיקה שנכנסת. למה מדברים על זה, ולמה מדברים על ביבי, ולמה מדברים על השמאל, ולמה מדברים על הימין. מתחילה כבר להיכנס לפוליטיקה. השלב השלישי שלדעתי הוא יגיע בקרוב מאוד מאוד, זה די, נמאס לנו מהחדשות, תנו לנו ריאליטי, תנו לנו בידור, אנחנו רוצים קצת להתעבר. אז אנחנו איפשהו שנמצאים בעיצומו של השלב השני, מתלוננים על הכל, על כל מה שאתה רואה בטלוויזיה.
אבל יש חזרה לאמינות של החדשות בטלוויזיה?
האמת שכן, האמת שכן, כי אחת מנקודות השיא שאני חושב, הרי אנחנו נמצאים במלחמת איתנים, אני מרצה לדיני תקשורת בספיר, ואני מסביר להם את המלחמת איתנים הזו, שזה מין התנגשות, שהגיעה לסיעה בפיגוע בדיסניגוף, מי שזוכר אותו לפני כמה חודשים, לפני שנה אפילו, אני לא זוכר מתי זה היה אפילו, מרוב שעברנו ככה בדברים.
זה נראה כמו לפני מלחמת העולם הראשונה.
5,000 תלונות על הסיקור התקשורתי של האירוע בדיסניגוף, על מה היה, על מה היו התלונות, איך אתם, איך הכתבים מצלמים את כוחות הביטחון, איך הם מפריעים להם, איך הם חושפים מידע, איך הם עושים עיתונים, למה? למה זה היה, למה החדשות הגיעו למין
מצב? האירוע בדיסניגוף שראינו בשידור חי, אנשים פורצים לבתים, מחפשים, מחבלים, כן, כן, באמת זה נראה לי, אתה אומר לי שנה, לי זה נראה כאילו...
מה קרה? תיקח בן אדם ממוצע שיושב, הרי בשעות החברתיות, הכל, אתה יודע, הכל זורם בלי צנזורה. יושב בן אדם עם הטלפון שלו ומסתכל, מקבל את כל המידע אונליין, ובחדשות הוא רואה דברים פחות או יותר, אתה יודע, משתדלים לשמור על מסגרת, ואז הוא בורח לחדשות לטובת הרשות החברתיות, ואז הם מאבדים רייטינג, מפסידים, ואז כדי, לסוג של, עמדה שלי, לסוג של ישר קו, הם עולים שלב וכו' וכו', ואז הגיע באמת, מין התנגשות טיטנים בין החדשות המסורתיות לרשתות החברתיות, שזו הייתה הנקודה, וגם הציבור לא אהב את זה, וגם ברשות דיברו איתם על זה, והם חיברו איזשהו קוד חדש. ואז הסוג של חזרה בתשובה הייתה בסיקור של אירועי 7 באוקטובר. שים לב, הם כל הזמן אומרים, אנחנו משדרים במסגרת הצנזורה, ואל תשימו לב, אל תסתכלו על רשתות חברתיות, ואצלנו האמין ביותר, והם מאוד מאוד משתדלים להיות אמינים, וזה החזיר את האמון של הציבור לערוצים האלה. היה ממש סקר של הרשות השנייה שיצא ממש בימים האחרונים, ואתה רואה שהאמון של הציבור בערוצים המשדרים בתקופה הזו הוא מאוד מאוד גבוה למול הרשתות החברתיות.
ואתה שסיקרת את עזה ויש לך חברים בעזה ומכיר את עזה כל כך טוב, לא מפריע לך שהתקשורת הישראלית לא מסקרת מה שקורה בעזה?
תראה, זה עניין של...
הרי אנחנו לא יודעים מה קורה שם.
תראה, זה עניין של... נכון, אבל... אני לא בטוח, אני אומר לך את זה בכאב, אני לא בטוח זה מעניין את הציבור. זה לא מעניין. זה לא מעניין אף אחד. כשיש חטופים ויש נרצחים ויש מלחמה,
לא, אני אגיד לך איפה זה מעניין.
איפה?
כשכל העולם רואה את התמונות מעזה ואנחנו לא רואים, אז אנחנו חיים בעולם לא נכון. אני כבר לא מדבר על אמפתיה או לא אמפתיה. כשאנחנו מדברים על מספרים של 20 אלף הרוגים ואף יותר, ואולי אפילו 30 אלף הרוגים, שיש מתחת להריסות עוד לפחות 10,000, ויכול להיות, ואני אגיד את זה כאן, שיכול להיות שחלק מהחטופים נהרגו מהפצצות של צהל, זה כן מעניין.
שלומי, תראה, הדברים נתפסים, אם עכשיו יבוא אוהד חמו ב-12, או אתה ב-13 ותביא, הדברים נתפסים, אני אומר לך את זה, אני מסתכל את זה, אני אומר את זה בעדינות, כלא לגיטימיים אצל הצופה הישראלי, אני רואה את זה בתלונות, אני מקבל המון תלונות, אתה יודע מה, קח את אחמד טיבי, ביום רגיל, כשמביאים אותו לשש עם, אתה יודע, עם עודד בן עמי, זה בסדר. כשמביאים אותם בתקופות רגישות, אני מקבל המון תלונות, מה הבאתם את זה ומה הבאתם את זה. זה נתפס כלא לגיטימי. עכשיו, תראה, הערוצים...
מה דעתך? זה לגיטימי או לא לגיטימי?
אני חושב שבמידה צריך להראות את כל התמונה. שהצופה ייקח את השיקול. צריך להגיד לך שצריך להראות כל יום כתבה של 10 דקות על
הערוצים. אף אחד לא דיבר על כתבה של 10 דקות.
ואני חושב שכן... עושים את זה, אני לא יודע אם מספיק, אבל כן, אוהד חמו כן מראה, כן, זה גם ב-13, כן מראים, ב-11 מראים, בהתחלה היה מאוד קשה להראות את זה, נכון. כי אנחנו היינו מרוכזים במצב שלנו.
לא, אני מסכים, גם אני לא דיברתי עם אף אחד, כן. לקח לי 10 ימים ואף יותר בכלל לדבר איתם.
כן, אז ככל שהזמן עובר, כן מראים.
ואנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים על חמאס, אנחנו מדברים על אזרחים, שכולנו מכירים, אתה ואני מכירים,
כן.
שהם איך להגיד, אני שונא את המילה הזאת, בלתי מעורבים.
כן. כן, אז, אבל שוב, זה עניין של שני דברים, א' לגיטימיות, וב' כמה זה מעניין את הצופה. אני צריך שהצופה יהיה בשל לקבל את זה, שהוא יוכל, או שהם יוכלו לקבל את זה. תראה היום, נדמה לי שאתמול או משהו, הייתה איזו הפגנה נגד המלחמה בעזה, בתל אביב, ותראה איזה, מה הופעל נגד אותם אנשים. יש, אתה יודע, הכל, העוצמה של מה שקרה בשביעי באוקטובר, היא כל כך חזקה של האנשים, קשה מאוד 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 להיות אמפתיים, לצד השני, בטח שאומרים להם כל הזמן שהמטרה היא להביא את החטופים, והמטרה היא לחסל את סינואר, כן?
טוב, לי יש דעה אחרת, אני חושב שחדשות צריכות, תראה פעם היה עורך ראשי בערוץ 10, שהיה עורך את החדשות על פי סקרי דעת קהל, והיה שואל מה זה מעניין, ויום אחד הם הגיעו למסקנה שענייני פוליטיקה וביטחון לא מעניינים, מה שמעניין זה יותר צרכנות.
זה נכון. זה נכון, כן. אתה יודע למה? כי
השאלה אם אני צריך לערוך ככה את החדשות.
אתה צריך לתת, תראה, עד כך שהחדשות הן בסך הכל מסגרת זמן, אתה יודע, שאי אפשר לצאת מהנה בניגוד לאינטרנט, ושהזמן והמרחב הם גדולים, אתה צריך לתת תמהיל, אני חושב, מהכל. אני חושב שצריך לתת תמהיל מהכל, כמובן, מה שמעניין את הציבור. כן, צריך לתת התייחסות למה שקורה, אבל שוב, זה חוזר על עצמו. מה תגיד? אז תגיד אתמול שהבלתי מעורבים, שאתה שונא את המילה הזו, אז הנה נרסו עוד בתים, או הנה הם הולכים עם פליטים, או הנה יש להם מצוקת מים, או הנה יש להם...
לא, אני אדבר על ההשפעות שזה יהיה, על א', המלחמה, המשך המלחמה, ואני אדבר על מעמדנו בעולם, ואני אדבר על הדור הבא, שיהיה הרבה יותר, כמו שאמר רוני שקט קודם, שאללה יוסטור, על זה אני אדבר.
כי הבעיה שלנו... של כולנו, שאנחנו לא מסתכלים מעבר להיום ומחר. אנחנו לא מסתכלים שנה קדימה ולא שנתיים קדימה. אנחנו רוצים לראות את סנואר, תלוי עליו את זרח, אגב, אני לא יודע אם זה יהיה.
אני חושב שזה יהיה.
יהיה. וזה
ימתיק... התערבתי כבר שזה יקרה.
וזה ימתיק את הגלולה הנוראית של השביעי באוקטובר. מה, זה ירגיע אותנו? זה לא ירגיע אותנו. אנחנו נשארים פה עם כאב מאוד מאוד גדול.
נכון. איך נסיים? אולי תספר לי את הסיפור הכי חשוב שעשית בחייך. או ההחמצה הכי גדולה של חייך.
העיתונאים?
כן.
החמצה אני לא יודע. אני יודע, אני יכול להגיד לך באופן כללי שוויתרתי על לא מעט סיפורים, כי חשבתי על היום שאחרי. אני זוכר שהתבקשתי להביא, בגלל שהייתי כתב רווחה, להביא מחוקרי הילדים עדות של ילדה בת 12 שהייתה קורבן תקיפה מינית. והיה ברור לי שאם אני מביא את זה, זו כותרת גדולה. ונלחמתי בעיתון שאני לא מביא את זה. אני לא מביא את זה כי אני חשבתי על היום שאחרי, שהיא תלך אחר כך, שהיא תנסה לחזור החברה ותהיה כותרת כזו. אז אולי הפסקתי סקופ עיתונאי, אבל בתוך תוכי הרגשתי שלם עם זה. זה מנוגל לכל אינסטינקט עיתונאי. אני גם לא אהבתי, בלקראת סוף התפקיד שלי, את כל הצילומי מקרי רקע האלה של העוני. כי הילדים האלה הולכים לבית ספר למחרת, וצריך לחשוב גם עליהם, במשקפיים שלהם, ולא רק בזה שאתה, הנה, רווחת סיפור בעיתון. יש דברים שאני מצטער עליהם, אתה יודע, עם כמה שהשתלתי להיות אמפתי, ואתה יודע, ולהקשיב וקשוב, לצערי, לא הקשבתי לכולם, כי גם זה עניין של זמן. אני זוכר שבאחד המקרים, פנתה אליי משפחה שהייתה במצוקה, פנה אליי איזה גורם, איזושהי חברה גדולה שרצתה לעזור למשפחה במצוקה, אמרתי, אני מוכן, בתנאי, שאתם גמילות חסדים, אתם נותנים את זה בלי סיקור תקשורתי, בלי כלום, אמרו לי, לא, אנחנו רוצים וכולי, אמרתי להם, לא, אז אני לא מוכן לעזור לכם, ולמחרת הם פנו למישהו אחר בעיתון, ואז רואים את המקרר שלהם פתוח עם מלא מלא קוטג'ים וגבינות של אותה חברה, שפשוט מנצלים אותם. אז עשיתי מלחמה בלשמור, בלהגן, אני קורא להם, אתה יודע, גם כנציב פניות ציבור, הם לא לקוחות, אני שונא את המילה לקוחות, וגם כשאלה שכתבתי להם, המשקפיים שלי זה האחים שלי, ההורים שלי, הילדים שלי, ככה אני מסתכל עליהם, ככה אני מסתכל גם על הפונים אליי. אז אין לי בעיה גם שהם כועסים עליי והם כללים אותי וזה קורה. אבל כשאתה רואה אותם...
תגיד, רגע, ואני רואה לך לוחית בעיניך? זה קורה לכולם פה אצלי באולפן, אני לא יודע למה, אין לי הסבר.
תשמע, אני בא משם. אני קיבלתי הזדמנות, והשליחות שלי בחיים זה לעזור לאחים שלי שנשארו מאחור. לא אחים הפיזיים, אחים שנשארו מאחור. להקשיב להם, לשמוע... כי אולי לא שמעו אותי מספיק כשהייתי שם, ויש לי הזדמנות לעזור. אני חושב שזה השורש שאתה בא ממנו. אני חושב שגם סיגל דרך אגב, זה אותו שורש. אתה בא מהמקומות האלה, אתה בא מהפריפריה, אתה בא ממקומות כאלה, ואתה מגיע לאן שאתה מגיע, ואסור, לעולם אסור לשכוח מאיפה באת. ותמיד להקשיב לה, תמיד לחבר.
ועכשיו אני יודע למה אני כל השנים אוהב אותך, ואתה חבר, אחד החברים הכי טובים שלי.
תמיד נהיה.
דוד רגב, זה היה לי עונג לערך אותך כאן. תודה רבה.
תודה לך. תודה שלומי.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.